גיקונומי ה-21 באפריל, והלילה הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את תמר אילם גינדין. תמר היא המומחית מספר אחת בארץ לפרסית, אני לא יודע, אולי יש, אולי היא רבה עם עוד מישהו על מקום שני, מבחינתי מספר אחת, כי גם אני מאוד אוהב אותה, וגם היא ממש מבינה בנושא הזה. אז דיברנו גם על כל מה שקשור לאיראן, על העם האיראני, על שיחות שהיא עורכת עם חברים שלה באיראן, על השפה הפרסית, הרבה על מגילת אסתר, כי היא כתבה עוד ספר על המגילה עם שותפה מעיין אשכולי, שהוא בכלל תסריטאי, אז הפעם הספר הוא משהו אחר לגמרי, היא התבססה על כל מיני מקורות, אם זה חזל או היסטוריונים מהמאה העשירית, אז הלכנו בשיחה לכל מיני כיוונים שבעצם על מגילות או בעצם כתבים פרסיים שכתובים בעברית שנמצאו בסן פטרבורג, שהיא טסה לשם כדי לבדוק את זה. אישה יסודית, חכמה, זה הדוקטורט שלה היה. בקיצור, כיף של פרק, כמו תמיד איתה, כמה חבל שאין לה יותר במה בציבוריות הישראלית, אני מקווה שיהיה לה עוד ועוד ועוד ועוד, כי כל כך כיף ומעניין לשמוע אותה, ובמקום להזין הפרק הזה, גם פשוט תקנו את הספרים שלה, זה יהיה עדיף, אם אתם כבר קצרים בזמן, אבל אם יש לכם אפשרו לעשות גם וגם, אז תקשיבו לה כאן, פשוט אדירה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני אספר לכם הנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת זיפריקוטר שמציעה סביבת עבודה שמטרת העל שלה היא לעשות טוב, לעזור לזולת ולהיות בחזית הטכנולוגיה בעולמות הדאטה, AI ומשין לרנינג. זו חברה שהשם שלה הוא פחות או יותר נרדף למציאת עובדים היום בארצות הברית, ובשנת 2023 היא באמת נבחרה על ידי מגזין G2 לאתר המוביל בארצות הברית לחיפוש עבודה. הם מחפשים לצרף לצוותים שלהם פה בארץ, חברות וחברי צוות יצירתיים שחושבים מעבר לאחריות התפקיד שלהם, מוכנים ללמוד מאתגרים ולעבוד עם אנשי צוות אחרים, מוכשרים מאוד, ואני אומר לכם, אני מכיר שם לא מעט אנשים, זה באמת חבורה מעולה של חבר'ה פה בתל אביב. העבודה בזיפריקוטר מאפשרת התפתחות מקצועית ואישית במקביל לעשייה עם משמעות. זו חברת טק אמריקאית, המנכ״ל שלה אפילו התראיין בגיקונומי לפני מספר שנים, היא הונפקה והפכה להיות חברה ציבורית בין לבין, ולפני 8 שנים הוקמה שלוחה ישראלית, מרכז ופיתוח פה באזור שרונה תל אביב, וכחלק מהתרבות הארגונית של החברה, העבודה ההיברידית, למרות המיקום במרכז הארץ, אז תוכלו למצוא שם בצוות גם חבר'ה מחיפה, הרי ירושלים, ירוחם, אחלה של מקום. באמת, אני אומר לכם באחריות, רק בגלל שאני מכיר שם את החבר'ה, אחרת לא הייתי אומר את זה, כנסו לעמוד המשרות שלהם, אני אשאיר את הלינק המיוחד שיגיד להם שהגעתם דרך גיקונומי, ואם שואלים אתכם גם שתגיעו לרעיון שם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי. ועכשיו, לפרק עם האחת והיחידה, תמר אילם גינדין. מקווה שיהיה לכם מעניין, כמו שלי היה מעניין, לשוחח איתה. גיקונומי ה-21 באפריל, רגע לפני ליל הסדר, פספסנו את פורים והכל, ניסית, רצית, אני פיקששתי, והנה הזכות הגדולה להריח את תמר אילם גינדין.
כן, אנחנו כבר יותר משנה מנסים לקבוע את ה...
כן, תתפקשש לי, אני מצטער. אני מרים את היד, מוריד את הראש, פאק שלי הסיפור הזה.
אבל אתה זוכר מה קרה אחרי הפעם הראשונה שהתארחתי אצלך? זה היה עוד ברחוב הארבעה.
מה היה?
אני התארחתי אצלך ביום ראשון בבוקר, ובצהריים התחילו מאומות אלוהים באיראן, היה לי שבוע שתחנתי אולפנים.
מה, זה היה עם ה...
זה לא היה של מסע המיני, זה היה אחת המאומות, זה היה איזשהו גל של שבוע או שבועיים ששכח, כמו הרבה גלים
שהיו. כן, זה יכול גם כמה שנים אחורה, אני כבר לא...
אולי שנים? אולי 2017, לא זוכרת.
הכל יכול להיות. מה קורה עכשיו? ראיתי שהם שוב החליטו שאם תוקפים את היהודים, אז בואו נתקוף גם את הנשים שלנו.
זה לא בדיוק זה. קודם כל, שני הדברים הולכים הרבה אחורה, וחוק ההיג'אב, יש עכשיו חוק היג'אב חדש, שהוא בתהליכי חקיקה, כי בית הנבחרים, יש ועדה של מחקרים שמכינה חוקים והכל. בית הנבחרים החליט, לא מתאים לנו, עשו בעצמם משהו. הגישו למועצת שומרי החוקה, שזה הגוף שמאשר את החוקים.
זה החבר בקום?
זה, אני לא יודעת איפה הם יושבים, אבל זה 6 אנשי דת שממונים ישירות על ידי המנהיג, 6 משפטנים שממונים על ידי ראש הרשות השופטת שממונה ישירות על ידי המנהיג, והם אלה שמחליטים אם להעביר חוקים, אם לאשר חוקים, והם אלה שמסננים את המועמדים לכל הבחירות, ואז חוץ מזה זה דמוקרטיה.
יש להם, כמו שבארץ יש משפט עברי, ומשפט כאילו מודרני, או לא יודע מה, קונטינטינלי, וכל הבוג'רס המשפטי הזה, זאת אומרת, יש את ההפרדה הזאת בין משפט שנובע מהגמרה למשפט מודרני, גם אצלהם זה קיים?
כן ולא. כלומר, האותיות הקטנות של החוק ברפובליקה האסלאמית, נגיד ברפובליקה האסלאמית, אתה לא מתחתן אצל איש דת, אתה מתחתן במשרד הפנים. פשוט האותיות הקטנות של החוזה שלך זה החוק השארי.
שמה זה אומר?
ההלכה שלהם.
לא, אני מכיר את המילה, אבל מה זה אומר מבחינה בירוקרטית?
מבחינה בירוקרטית זה אומר שהגבר קונה את האישה, בניגוד ליהדות שזה באופן סמלי עם הטבעת, אבל כן יש את הכתובה שהעקרונית היא מסמך חוקי,
כן.
אבל פחות נאכף, ובניגוד לערבים שמשלמים לאבא של, של הכלה, האיראנים משלמים ישירות לכלה, זה משהו באמצע, בין כתובה ל...
רגע, אבל לא כל האיראנים הם שיעים. רק את 80%, לא?
כן, אבל
זה... יש יזידים ויש קורדים ויש, לא יודע מה, סונים שם איפשהו מסתתרים.
יש הרבה סונים. הקורדים הם סונים, והבלוצ'ים הם סונים, והערבים הם סונים.
אז גם הם לפי החוק השיעי.
גם הם לפי החוק השיעי, הם גם יכולים להתחתן אצל איש דת, נגיד יהודים. אני כל הזמן רואה באינסטגרם של הרב הראשי של טהרן, שאני עוקבת פסיבית אחריו. אז הוא מעלה תמונות מחופות שהוא עורך. אבל צריך להתחתן במשרד הפנים. אבל החוק הוא החוק האותיות הקטנות. כן, הגבר קונה את האישה, ואז הוא מחליט עליה. הייתה לי חברה שהחליטה לוותר על המוהר, על הסכום הכסף הזה שבעלה ייתן לה, או שיבטיח לה כשהם מתחתנים. הפקיד ידע איך לכתוב את זה. הוא לא ידע איך לכתוב שבעלה לא מחליט עליה, שהיא יכולה להחליט על עצמה, להוציא דרכון בלי אישור שלו, ללמוד, לעבוד בלי אישור שלו. מה שהם עשו פשוט בסוף זה ללכת ממשרד הפנים לנוטריון, ולחתום על, הוא חתם לה ייפוי כוח להחליט על עצמה, אצל נוטריון.
וזה תופס?
זה תופס, זה ייפוי כוח נוטריוני.
בדיוק ראיתי לא מזמן איזה שיג ושיח על כל מה שקשור לזכויות טרנסים בארצות הברית, והבחור שם, זה רק איזה מה שניסיתי לתקף אותו, אמרתי, אני אחכה לפרק איתך, שהמדינה השנייה בעולם עם ניתוחים לשינויי מין, זו איראן, אחרי תאילנד, בגלל שהם כל כך, יש להם כל כך בעיה עם גייז, עם פשוט הומואים, שהם מעדיפים שהוא כבר יעשה ניתוח לשינוי מין, והכל יהיה בסדר.
נכון.
לא הבנתי את ההיגיונות.
לכן זה ניתוח לשינוי מין ולא ניתוח להתאמה מגדרית. ניתוח להתאמה מגדרית זה שבן אדם נולד בגוף לא מתאים, מגדרית, ואז הוא עושה ניתוח כדי להתאים את הגוף למגדר שלו.
I'm confused.
אוקיי.
אני מפחד להיות בקונסל ואני מפחד לא להבין. אני אלך באמצע ואני אשאל מה?
אוקיי.
לא, אני מכיר בערך את המונחים, אבל מה בפועל, מה זה...
אוקיי, הניתוח הוא אותו ניתוח, בסדר? הסיבה לניתוח בישראל, בתאילנד, בארצות הברית, בכל העולם, זה שבן אדם לא מרגיש שהגוף שהוא נולד איתו, זה הגוף המתאים לו.
אני מכיר סיפורים כאלה של ממש ילדים או ילדות קטנים, שמגיע לזה 4-5, מבינים, או אפילו פחות.
מרגע שעומדים על דעתם.
כן, ממש מבינים שהם במגדר הלא נכון.
נכון. ואז הם יכולים לעשות ניתוח להתאמה מגדרית, כלומר ניתוח שמתאים את המגדר שלהם, את המין שלהם למגדר שלהם. לעומת זאת באיראן משכנעים הומואים סיסג'נדרים. סיסג'נדרים זה ההפך מטרנסג'נדרים, זה רובנו, כן? כאלה שהמין שלהם כן מתאים למגדר שלהם. הם משכנעים אותם לעבור ניתוח לשינוי מין, וזה באמת שינוי מין.
יש אקדח מעורב בשכנוע הזה?
לפעמים יש סוכנות פליטים מיוחדת, הומואים איראנים סיסג'נדרים, שהמשפחה שלהם העמידה אותם בפני בחירה, ניתוח לשינוי מין או שנהרוג אתכם. הרפובליקה האסלאמית לא מפנה אקדח להומואים, הרפובליקה האסלאמית גם נותנת להומואים פטור משירות צבאי, פטור נפשי שאחר כך אף אחד לא ייקח אותך לעבודה.
זה אגב גם בארצות הברית היה עד לא מזמן, כן?
כן, אבל הרפובליקה האסלאמית לא הורגת על נטייה מינית, היא הורגת... או שהיא תופלת עליהם אשמה אחרת, כן? אונס זה עונש מוות אוטומטי, סמים זה עונש מוות אוטומטי.
כן. מיליוני נרקומנים. כן. ראיתי את התוכנית על זה, שיש ממש באזורים מסוימים באיראן מיליונים, כאילו מתוך אוכלוסייה של...
נכון.
80 יש מיליוני נרקומנים.
וסחר בסמים זה, אם מוכיחים, אז זה עונש מוות. יש איזה שתי הוצאות להורג ביום באיראן. יש אולי אפילו יותר, כי אני קראתי בדיוק עכשיו שמאז שראיסי נבחר לנשיא, אז קצב ההוצאות להורג יתוגבר פי שניים.
זה עדיין כאילו בקטע של לתלות אנשים מעמודי חשמל וכאלה?
לא.
עמודי תאורה?
לא, לא, לא. לא.
הפסיקו עם המילה בזוי הזה?
הפסיקו עם זה כבר הרבה, לפני עשורים. במאומות שהיו ב-2002-2003, אז היו איזה שתי הוצאות להורג שכן היו פומביות, אבל לא עושים אותי הוצאות להורג בפומבי ולא באור יום מלא.
הבנתי, הלכו לנו.
בניגוד לסדרת טהרן. עושים אותם בכלא ב-4-5 לפנות בוקר.
כמו בני אדם, כמו צ'ילה, ארצות הברית, ארגנטינה.
כן, מאוד אנושי.
מאוד תרבותי, מעלימים אלפי אנשים בחדרים חשוכים איפשהו.
אני רק רוצה לחזור לשאלה שלך על ההיג'אב. יש חוק היג'אב חדש, מאז שמסע אמיני מתה, והתחילו המאומות הענקיות של יותר מחצי שנה, שהפתיעו את כל הפרשנים.
כן,
כל
אותה אישה איראנית אמיצה שפשוט אמרה לא מוכנה.
לא, היא לא אמרה שום דבר. היא לא מחתה, היא לא הורידה את ההיג'אב, היא לא נפנפה היג'אב על מקל, היא אפילו לא לבשה היג'אב לבן ביום רביעי, שזה סמל להתרסה. כלומר, מי שלא רוצה להסתבך, אבל כן רוצה להתריס נגד ההיג'אב, אז יש את יום רביעי הלבן, שזה כבר כמה שנים, שהן לובשות היג'אב לבן ביום רביעי. זה...
איך אני מת על דעת, נו, מה הם עושות? ועוד קוסקוס יום שלישי, מה?
חלק ממחאת ההיג'אב, חלק ממחאת ההיג'אב זה ללכת בלי היג'אב. ואז לשלוח את הסרטו, את הסרט על זה, למסי הלינג'אד, ואם יש מישהו שמתווכח איתך, אז זה יקבל עוד יותר ויראליות.
ואני ראיתי, זאת אומרת, אני לא כמוך חי את התרבות, אני רואה את הסרטונים האלה, זה מכיר.
ברור, מסי הלינג'אד היא הפרויקטורית של הדבר הזה בעולם, היא מפיצה את זה. אני לא יודעת מתי האישה הזאת ישנה, אני מעריצה אותה.
כל עוד היא נושמת זה אחלה.
כן, היא חיה בארצות הברית, והיא עוברת בין דירות.
בדיוק ראיתי את סמן רושדי בלי עין, כותב ספר חדש, אז זה...
כן, היא עוברת בין דירות מסתור, וכבר היה לה מישהו במרפסת שחיפש אותה, יש...
גם יש פאטו עליה?
אני מניחה, אני לא יודעת אם ממש פאטו, אבל יש, מחפשים אותה.
נשמחו להרוג אותה, אוקיי.
כן. אז יש את אלה, אוקיי? עכשיו, יש את אלה שפחות רוצות להסתכן, אבל כן רוצות להביע מחאה, ואז ללכת ביום רביעי עם היג'אב בצבע לבן, זה עוד סוג של מחאה נגד ההיג'אב, בלי להסתכן. זה כבר שנים ככה.
למה? מה הבעיה בזה?
לא, זה לא בעיה. זה פשוט...
למה זה, כאילו, למה זה נתפס כהתרסה? נשאל את זה הפוך.
כי מסיה הלינג'אד אמרה, כאילו, זה חלק, זה משהו שהם החליטו בתור התרסה לעשות את ההיג'אב.
עשו ריקליימינג לחיג'אב בצבע לבן פשוט?
כן, בימי רביעי, וזה כבר שנים, כן? ומה ש... איך אפשר לדעת שהשלטונות מפחדים מזה, או שזה ממש טרנד חזק? כי הם עשו להם, if you can't beat them, join them, והיה יום רביעי לפני כמה שנים כבר, שהיה יום השנה לטווח במסגד גוהל שד, שזה טווח שבו מפגינים התעמתו עם שוטרים בזמן השעה, כשהשעה ניסה לכפות לבוש מערבי, וזה סמל ממש, יש לזה ערך ויקיפדיה והכל, ויום השנה של זה חל ביום רביעי, ואז הרפובליקה האסלאמית אמרה לאות אבל על השהידים של מסגד גוהל שד, כל נשות איראן יעטו היג'אב לבן.
זה רע?
לעשות... זה הצעה, הצעה, אבל זה היה כאילו להילחם בהם בנשק שלהם, כי הם לא הצליחו...
למה הם מטפסים על הגבעה הזאת? אני לא מצליח להבין, כאילו, מצד אחד כולם מפרגנים להורים, תראו את ישראל עם הבן גביר הזה, הם לא רציונליים, מצד שני, אנחנו מתחרים פה ביריב מתוחכם ורציונליים, ואני אומר... לא יודע, הם מטפסים על מלא גבעות וערים סתם. מה יש להם אלה?
זהו, עכשיו, מסע המיני לא מחתה, לא עטה את ההיג'אב לבן, לא הורידה את ההיג'אב, לא שום דבר, היא פשוט לבשה את ההיג'אב, אני עושה לך עם הידיים שהמאזינים יראו. ככה שזה יותר כסתח מאשר כיסוי ראש, חצי מהשיער בחוץ, כל הטהרניות הלכו ככה ממילא, והיא פשוט נעצרה באלימות, והראש שלה נחבט באבן השפה, והיה לה דימום תוך מוחי, וכשהיא התלוננה על כאב ראש לא טיפלו בה, ואז היא התמוטטה, ושלושה ימים הייתה בקומה, מתה, ואז...
התחיל מה שהתחיל.
היא עדיין השטג טרנדינג כל הזמן.
אז מה זה החוק החדש?
עכשיו, אחרי זה, הרפובליקה האסלאמית קצת נבהלה, והפסיקה לאכוף את ההיג'אב. ואז במשך משהו כמו חצי שנה, יותר מחצי שנה, נשים באיראן פשוט הפסיקו ללכת עם היג'אב. היית הולך בקניון, זה היה כמו ללכת בקניון בארץ, אתה רואה נשים עם כיסוי ראש ובלי כיסוי ראש, הדתיות עם, החילוניות בלי. חברה שלי מאיראן אמרה לי, בקיץ יש בנות שהולכות בחבורות כאלה, עם גופייה ומכנסיים קצרים, שזה אף פעם לא היה, גם בתקופה של השעה, גופיות ומכנסיים כאלה קצרים לא היו, ואם מישהו מאיר להם, הם מרביצות לו. כאילו ממש, זה אישו, זה לא כמו אצלנו. ואז השלטונות, החל מיוני, התחילו בתהליך כזה של חקיקה, כדי לאכוף את ההיג'אב. אני כן חושבת שההסלמה באלימות של זה, מאז תחילת החודש בערך, זה גם בגלל שזה יותר בכותרות, וגם בגלל שהם מנסים יותר, אבל גם כי הם לא רוצים שהעם יתפוס תחת. כי מה שהיה, החיסול שהיה בקונסוליה לכאורה, של שבעה בכירים במשמרות המהפכה ב-1 באפריל שלנו, 13 בפלוודין שלהם. זאת הייתה חציית גבול, חציית קו אדום מבחינת ישראל. זה חציית קו אדום של החוק הבינלאומי, כי נכון שהייתה שם פעילות של כוח קוץ, של משמרות המהפכה, אבל מבחינת החוק הבינלאומי, הבניין שהושמד הוא קונסוליה.
כן, מבינה שזה הרי, זה נכנס לי את המשפטיים האלה, ועכשיו אני מקדיש את זה ל-41 מאזינים הקבועים מאיראן, שיש לכל פרק לאחרונה. אני אומר, סבבה, מישהו תוקף באיראן בלי סוף, בלי סוף. אז מה, פה פשוט, מה, הם החליטו, אוקיי, אנחנו את זה, אנחנו מצמידים לישראל, זאת אומרת, לא יודע, פיצוצי גז עלומים, מדענים מחוסלים, זאת אומרת, כן, אני לא מאמין שזה כבר ארצות הברית.
לא, אבל זה חיל, אני חושבת, ישראל לא לקחה אחריות על החיסול ב-1 באפריל, ב-13.
קשקשו פשוט יותר מהרגיל, אבל זה לא שהיא לקחה אחריות, אני חושבת שפשוט האמריקאים קצת מכרו אותנו, אני חושבת שהאמריקאים פשוט תצמידו את זה עלינו. לעניות דעתי, לפי מה שהבנתי,
זה גם לא משנה מה באמת קרה, זה משנה מה הנרטיב הרי.
נכון, אני רק אומר שהרי, את יודעת, יש כנראה, להבנתי, אלפי איראנים או עובדים של איראן שנהרגו בעשור האחרון, אם זה בסודן, בשיירות נשק, ובתוך איראן, ובסוריה, ו... אז אוקיי, אז ניסיתי להבין, סתכלתי, אמרתי, מה היה פה הקו האדום? המבנה, האנשים עצמם?
לא, זה אדמת איראן. קודם כל, זה שבעה אנשים מאוד בכירים. זה גם המספר. גם זה שהם היו בכירים, גם זה ששטח דיפלומטי, שגרירות או קונסוליה, זה אדמה של אותה, גם אם זה דמשק, זה אדמת איראן.
אני מכיר את החוק הבינלאומי, אני פשוט אומר, אם תסתכלי סתם על הידיעות ברויטרס וכאלה, לא מעט יועצים איראנים, אני עושה במרכאות, סתם חבר'ה של... את החלק הזה באיראן שמקדיש את עצמו למלחמה בישראל על אדמת סוריה ומזרח התיכון, נהרגו בכל מיני סיטואציות בסוריה. כאילו, אוקיי, אני מניח שזה ישראל. שוב, מוקדש לאותם 41 איראנים שמאזינים לי לאחרונה כל הזמן, מ-IP איראני. אני אומר, אוקיי, אני מבין שזה ישראל, אתם מבינים שזה ישראל.
מעניין אם הם מאזינים לנו כי הם בעדינו, או כי הם עושים עליך גם מודיעין. אם זה משמרות המאפ.
כל כך יקרות שאני לא טס לשום מקום, אז הם יצטרו לחכות לפני שיחטפו אותי. יהיה ממש בעייתי.
לא, אבל יכול להיות שזה אוהבי ישראל, אנחנו נדבר על כל מיני האשטגים שיש.
אני אתן להם טריק, זה כזה כמו בסדרות אמריקאיות, אני הישראלי הקירח. בטישרט. אם אתם רוצים לראות אותי, תראו אותי, הישראלי הקירח.
ישראלי קירח עם טישרט, כן.
אני איזה, שאני נחת פעם הבא שאני אטוס לעבודה בניו יורק, it is I. כן, יש גנים, אבל אני רואה בטוויטר. כזה, יאללה, שהם מעודדים אותה לתקפות.
כן, ישראל בזן, ישראל תתקפי, זה היה אחד ההשטגים המובילים. עכשיו, מה שלדעתי, כן, אני לא יושבת בתוך הראש של אף אחד, אבל אני כן עוקבת אחרי מספיק כדי להבין. אני גם אמרתי כבר, עוד משיחות הגרעין אמרתי, לא צריך שם בכלל דיפלומטים ומדינאים ואנשי צבא, צריך שם פסיכולוג ילדים.
דברת על הכנסת? על הממשלה שלנו? על איראן? על מי נדברת?
זהו, נכון, אפשר להגיד את זה על כולם.
אני נגד טראמפ? על אוסטריה שמגלים פה מרגל בכל בית אחר מרוסיה?
לא, תקשיב, ביידן בשבתו כגננת. זה ממש.
את יודעת, מכירה את המפה?
הוא הגננת של המזרח התיכון.
של אנשים, אתה מתחיל כשאתה מזיל ריר ומקל ומסיים ככה?
כן.
אז שמי, אני רואה אותו לאחרונה והוא נסגד עם דבר.
לא, ביידן הוא הגננת, הוא לא ילד.
קרוב גם.
אנחנו הילדים. עכשיו, מה שקרה הפעם זה שהייתה עוד יותר דרישה מימין, מהפונדמנטליסטים, אלה שהם יותר קיצוניים מהממשלה. כן? כאילו, המשטר הותקף מימין, כי אחרי...
הזמן הימני.
כן, אחרי החיסול בדמשק, שהמשטר יגיד שבעת הבכירים האלה הפכו לשהידים, מתנגדי המשטר אומרים שבעת הבכירים האלה הפכו לקציצות, מישהו שם בגוגל מפס גם קצבייה במקום הזה, בטעם קבב וקציצות בטעם משמרות המהפכה.
שאלה בריאות, אוקיי.
אז היה מימין, אמרו להם, אתם כל הזמן רק מדברים, כי ראיסי הלך, אמר, אנטרו מסחת, חומני עלה, אנטרו מסחת, נקמה קשה, פשימו נשון מיקונים, אנחנו נקרום להם להתחרט. ואמרו להם, אתם כל הזמן מדברים, פקה, 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 מאז שסולימני, לפני 4 שנים כבר, שזה היה 3 בינואר 2020, 13 בדי, 1389, זה המספר 13 חשוב פה,
זה מאז קרבלה, מאז מה? מאז שאלי?
לי יש תיאוריה שכאילו עוד 200 שנה יגידו שקאסם סולימני לא היה באמת ולא באמת חוסל בתאריך הזה, כי זה יותר מדי מתאים למיתוסי ראש שנה של המזרח הקדום.
תקשיבי.
זה כבר מתאים לנו כשנדבר על הספר המלכה, אז אנחנו
תכף נגיע.
אנחנו נדבר על זה. בקיצור, הם אמרו להם, אתם לא אחרי סולימני, שהוא היה חצי אלוהים, הוא היה בטמן, סופרמן וספיידרמן ביחד.
למה?
הוא היה כזה גיבור על של...
אין להם מלחמות יותר עם מדינות אחרות, אז הם צריכים את המלחמת צללים הזאת?
לא, קאסם סולימני חוסל על ידי האמריקאים, זה ידוע.
טראמפ אמר את זה.
כן.
טראמפ אמר, רציתי את העזרה של הישראלים והישראלים הפחדנים לא נתנו, ואני אומר, אוקיי, he's retarded. אוקיי, הסקינן בריטארדד.
כן, טראמפ הוא הביריון של הגן.
או בן אדם שעבר אירוע מוחי, ואף אחד לא מוכן להצביע על זה ולהגיד, יש פה נשיא אמריקאי שפולט שטויות.
אני לא יודעת, הוא תמיד היה ככה.
אני בטוח שכן, אני שומע נאומים שלו, וזה נראה כאילו זה מחריף הסיפור הזה. הוא אשכרה עמד על בימה, בזמן שהוא רץ לנשיאות, שהוא צעק, חיסרנו אותו, וביקשתי עזרה מהישראלים, והישראלים לא רצו. מעניין, יש כזה סבורה של גנרלים ישראלים, יש לי כזה... זה מה יש, זה הזיה אחת גדולה, כל הקיום שלנו נהיה הזיה אחת גדולה.
לגמרי, את הסריטאי של המציאות לגמרי התחרפן. עכשיו, תקשיב, הטילים הבליסטיים, אנחנו נחזור אחר כך, אני רוצה לחזור ל...
ג'אב?
לא, 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 לזה שהם היו תחת הרבה לחץ מצד ימין, אבל אני רק רוצה להגיד, הרי היה לנו את המגפה, ועכשיו יש לנו את המלחמה הזאת ההזויה שכאילו... אף תסריטאי לא היה מאז אפילו לעשות את זה. ועכשיו הטילים הבליסטיים שיורטו, הם יורטו בחלל, הרי הם עולים, הם יוצאים וחוזרים, הם יורטו בחלל, יש טילים עם חומר נפץ, ומה שמיורט זה הרכב שמוביל אותם בחזרה. אז יש טילים שמסתובבים בחלל עם חומר נפץ, אז מתקפת חייזרים, שזה הדבר היחיד שהיה חסר בשביל הסריה, אולי בקרוב.
זה כמו, יש ביום השלישי, באותו סרט קלאסי טיפשי, שכזה מראים שכל העולם מתאחד, בגלל שהחייזרים תוקפים, וכזה בחדשות כזה מראים, והישראלים והפלסטינאים ממשיכים לריב אחד עם השני, ואני אומר, סרט סרט בית. אני רואה את מה שקורה פה, ואני אומר, מה, מדויק לגמרי.
תראה, אנחנו, גם ישראל היא אויב משותף שהרפובליקה האסלאמית מנסה ליצור לשים ולסונים ביחד כדי לאחד את עולם האסלאמי סביבה. זה לא מצליח לה, אבל סונים ושיעים ממשיכים לריב גם תוך כדי שהם רבים עם ישראל.
למה מייחדים את זה בעצם? יש הרי, יודעת, יש איזה 50 זרמים באסלאם, מג'ורים, זאת אומרת, למה מייחדים את זה ככה? הרי...
מה זאת אומרת? למה הם רוצים לאחד את הסונים ואת השיעים?
לא, יש נגיד אלאווים וכאלה.
האלאווים קיבלו הכשר כשיעים.
כן, אני אומר, אבל הרי יש... הרזולוציות הן הרבה יותר מורכבות מאשר דת. אנשים חושבים שיש שניים. ששני זרמים עיקרים.
זה כמו שאנחנו חושבים שיש דתיים וחילונים, ואולי אנחנו אומרים, אנחנו מבדילים בין חרדים לבין דתיים לאומיים.
כן, אני אומר, זה כמו פרוטסטנטים וקתולים.
אבל גם אצלם, גם מה שאנחנו קוראים חרדים, יש חסידים וחרדים שהם בכלל באירופה, הם רצו לטרוף אחד את השני. וגם בקרב הדתיים הלאומיים יש זרמים שונים. אז פשוט כשאתה מסתכל מבחוץ, אתה לא ממש מבדיל.
כן, אבל הם כן.
אבל הם כן, אבל השיעים והסונים זה באמת הזרמים העיקריים, והאחרים אפשר להגדיר אותם כתת זרמים של.
הסופים זורמים איתם, נגיד הסופים בערב הסעודית, שהם אין ספק שהם די הארדקור, מבין ההארדקור הם הארדקור, והם רואים את מוחמד בן סלמן ככה עף על עצמו ועל ישראל, ומצייר עתיד יפה למזרח התיכון, איפה הקיצונים הסעודים? הם לא עושים יד אחת עם הקיצונים השיעים?
הסופים, אני לא מכירה את סעודיה, אבל
סופים... לא, אבל אין דיבור, כאילו, האיראנים לא פונים ללב המוסלמי של הסעודים?
הם מנסים, וזאת הסיבה שהם כל הזמן מדברים נגד ישראל, כן? כדי לאחד את עולם האסלאם מול אויב משותף, הם מנסים לסכסך. הם לא מצליחים.
נראה שכל אחד לוקח, מלביש עלינו משהו אחר, זאת אומרת, הטורקים מנסים... את הטורקים הופכים אותנו כזה לדמון אנטישמי קלאסי של יהודים עושים מהפכות בטורקיה, יהודים...
הטורקים גם טוענים שהשיעים הם יהודים.
כן, הטורקים לגמרי ווירד.
הם גם אומרים שהם היו פה קודם, סליחה. האיראנים מתועדים הרבה לפני.
גם ארדואן, איך אני יכול לדבר על טראמפ ועל... ארדואן, גם על האיש הזה היה לגמרי. זה כאילו, אני אומר, משהו עם הקורונה. צריך להגיד את האמת, אולי החיסון באמת...
אולי הוא התחסן, כן, בטח. גם טראמפ פשוט.
בלי אקונומיקה. לא, באמת, את רואה מה ארדואן אומר? אחי, אתה לפני שנייה וחצי,
הצטלמת עם נתניהו, עם פרס, מה קורה? מה קורה, אחי? מה קורה?
נראה לי שהוא קצת מודאג מהפופולריות שלו בקרב העם שלו, אז הוא מנסה להגיד מה שיהיה פופולרי, הוא רק לא כל כך יודע. אבל זה נחשב כישלון מה שהיה לו בבחירות.
הנה, אמרו לי, כל המומחים אמרו לי, הנה, עכשיו הוא בדרך החוצה, עכשיו הוא בדרך החוצה, הנה נבחר, למרות הרעידת אדמה, למרות כל הבלגן שיש לו. אני כבר לא מבין כלום, מה קורה?
כן, אבל אני מדברת עם אנשים, עם איראנים שחיים בטורקיה, וזה נחשב כישלון. כאילו, הוא כנראה נבחר ברוב דחוק או משהו, שוב, אני לא מומחית לטורקיה. אז נחזור רגע ל...
למה יש איראנים בטורקיה?
כי טורקיה היא המדינה היחידה בעולם שלא חתומה על אמנת הפליטים, ולכן היא הב לפליטים.
בגלל זה הסורים תקועים שם? כן. אני בטוח שזה רק בגלל שהם קרובים.
כן, בגלל שהיא הב לפליטים מכל העולם, כי היא המדינה היחידה שאתה יכול משטחה להגיש בקשה להיות פליט במדינה אחרת. אבל מה שקרה זה שמאז המלחמה בסוריה, ארגון הפליטים של האום, כבר יש לו כל כך הרבה עבודה, שבהתחלה הוא התעסק רק בסורים ועיראקים, ונתן את כל האחרים לממשלת, כאילו לאיזושהי סוכנות של ממשלת טורקיה. עכשיו הוא נתן את כולם, והסוכנות הזאת לא עושה כלום.
נכון, למי שלא מכיר אבל את החוק הבינלאומי, אתה לא יכול להיות פליט אם קיבלת אזרחות של מדינה אחרת. למשל, בגלל זה נגיד הרבה פלסטינאים שהם אזרחי ארצות הברית, ואומרים שהם עדיין פליטים מישראל, לפי החוק הבינלאומי לפחות זה די קשקוש, אבל נניח, נת וילף הסבירה פה, תלכו לפרק איתה, אבל בגדול החוק אומר, אם הגעת למדינה שאפילו נתנה לך אישור לשעות בה, זהו, נגמר המסע שלך.
אם אתה רוצה להיות פליט, אז רק במדינה הזאת.
נכון.
חוץ מטורקיה.
לא, אבל את רואה שגם כל הסורים שנגיד מגיעים לפולין והונגריה, אז הם די שמחים שהפולנים והונגרים לא נותנים להם, כי הם רוצים להגיע בעצם לאוסטריה, או לגרמניה.
נכון, אני לא מבינה למה הם לא מגיעים מלכתחילה, זה שנגן, הגבולות פתוחים.
עכשיו שפשוט הפולנים וההונגרים פחות טובים בלשמור על הגבולות אולי. זה מדינות הרבה יותר גדולות גם, מדינות פחות מסודרות, אני חושב אני מניח שיש סיבה.
כן, אבל אם אתה לוקח רכבת מפולין לאוסטריה, אין צ'ק פוינט בדרך, למיטב ידיעתי.
אנשים מסכנים לא עולים על רכבות בפולין, הם קראו ספרי היסטוריה. הם מגיעים, לא, יש כל מיני מחזות קורא לב על כל מיני פליטים סורים שהאמת עבר עליהם גיהנום, שהולכים שם ליד הגבול בהונגריה, לא, אף אחד לא מקנה בהם, זה לא... כן, העולם סקס. העולם סקס מאוד.
ממש, אנחנו, למרות כל מה שקורה במדינה וזה שאנחנו הולכים לאבדון, אנחנו עדיין...
יש אבדון ויש אבדון.
כן, אנחנו עדיין באבדון טוב.
כן, כן, לא. לא, שבי, היה פה לא מזמן חליפה, ששירתי בעוקץ, הוא מספר על הדרוזים בסוריה, מדבר איתם, כי גם הוא דרוזי. הוא אומר, הם 700 אלף אנשים, שאסד עושה בהם טרור בלי הפסקה כבר איזה 15 שנה, ואף אחד לא שם עליהם. הוא מספר שאתה...
לא, אנשים חומים שהורגים אנשים חומים, זה לא מעניין.
לא, עזבי, הוא...
לא,
אפילו אותם.
שחורים וחומים שהורגים, כאילו...
לא, אבל אפילו הם אומרים על עצמם, אומרים, יש את הדרוזים במשצל שמס, שדרים על הדרוזים באוספיה, שהם השתכנזו, והנה הם ישראל והכל, והם רק מתים להחזיר את התעודות זהות להם ולחזור לסוריה, אז הדרוזים מעל הדרוזים בסוריה, אומרים, תבינו, אנחנו ניקר, חנבנו ללכת ישראל. והכל פאקט אפ. הכל פאקט אפ.
כן, זה באמת נראה שהעולם משתגע. יש, מכיר את הקבוצה בפייסבוק, מבקרים את המציאות כאילו היא סדרה?
לא, מה זה?
אחת הטובות.
כן?
כן.
זה, אתה עוד יכול לדמיין, רק מהכותרת שלך, אני יכול לדמיין. כן, בתקופה כזאת היא טוב לחזור להיסטוריה, תקופה שהכל היה פשוט, והאמן היה מרושע, והחשברות, הנה היום הבן שלי, סיפרת שאני מגיע, אז הוא אמר לי, אבל אבא, החשברוש לא, האיראנים לא איראנים, זה רק אמן.
והוא יודע שאמן לא היה איראני?
לא. הגננת החרדית בגן מספרת טובה, נרטיב מאוד ברור.
הגננת החרדית צריכה לדעת מה זה הגגי.
היא דווקא אחלה, היא ממש אחלה. אני מרוצה מנה מאוד, היא טובה דווקא בדרך כלל נרטיבי מאוד סבבה. אבל כן, המן לגמרי נפל פה, זה כמו ב-300. כולם שם היו פרסים רעים.
כן. אנחנו עוברים לדבר על המלכה, אז אני רק רוצה לגמור את הנושא, אוקיי? שהמשטר היה תחת המון לחץ, עוד יותר לחץ מהרגיל, לנקום הפעם, כי הם כל הזמן מדברים ומדברים ומדברים, ולכן הם היו צריכים לעשות את הפעולה.
רגע, מי זה הבן גביר שלהם? רגע, בוא ניתן לו כמה דקות על זה, מעניין. אני לא אקטע אותך. מי זה הבן גביר שלהם? מי זה הימנים שלהם שלוחצים על הממשלה לנקוף?
זה גם היה ברשתות החברתיות, וגם בטלוויזיה, אני לא זוכרת כרגע את השמות של האנשים.
זה אנשים אמיתיים, או שזה הרוסים בוחשים גם שם?
לא, זה יכול להיות גם אנשים מטעם המשטר, שהמשטר משתיל אותם.
כאילו, הממשל רוצה ללחוץ על עצמו להגיב?
כן. מצד אחד, כאילו, הם במלכות כזה, אבל המשטר הכניס את עצמו לפינה הזאת, כשהוא הבטיח נקמה קשה, כי הוא לא, אין לו באמת היכולת הזאת. אני לא חושבת שהם הופתעו שכל הטילים שלהם יורטו.
עם כל הכבוד, יום אחד אנחנו צריכים להגיע לאום ולהגיד, חבר'ה, מה הסיפור? מה הולך אתכם? אולי נפסיק את השיפור הזה? תנו לנו להתעסק עם שלנו. אתם, יש לכם בעיות משלכם. מה הסיפור?
יש איזה יוזר מטורקיה, אני כל כך עמוסה בתקופה הזאת שאני לא מספיקה כלום, אבל חבר תרגם לי את הסרטון הזה, ואני רוצה להעלות אותו עם כתוביות בעברית, שהוא עושה כזה טלפונים בין ביבי וחמני. איי, מה, אז מתור מי עכשיו לתקוף? אז מתי אתה תוקף?
לא, אתה צריך להגיד האמת. עם כמה שאני ציני כלפי ממשלת ישראל והכל, שאתה שאנשים אומרים, ביבי משתמש, או כל ראש ממשלה ישראל משתמש באיראן בתור תירוץ והכל, לא, אני לא קונה את זה. זה די הגנה מפני משטר שיש לו משטר, שעון שסופר אחורה לסוף המשטר הציוני בטהרן, ואני אומר, מה הסרט שלהם? אני עדיין הבנתי עד היום.
אני עדיין חושבת ש... שוב, בתור פרשנים התבדנו מלא פעמים. למשל, אני לא חשבתי שהם באמת יתקפו, כי זאת הייתה חציית גבול, חציית קו אדום עוד יותר בוטה ממה שישראל עשתה בדמשק לכאורה. ישראל לכאורה עשתה בדמשק. אבל עדיין אני חושבת שזה אפילו מוכיח שהרפובליקה האסלאמית, זה לא באינטרס שלה למחוק את ישראל. זה באינטרס שלה להגיד שהיא רוצה למחוק את ישראל, או שצריך למחוק את ישראל, או למעשה מה שהיא אומרת, זה שישראל צריכה להיעלם מעל בימת ההיסטוריה. היא לא אומרת צריך למחוק, היא אומרת היא צריכה להיעלם. אני חושבת שאנחנו עושים עבודה די טובה.
כן, אבל למה? מה, למה? יש לה מספיק בעיות. יש לה מספיק דברים מעניינים משל עצמם.
בדיוק בשביל זה, כדי להסיט את הדיון.
למה כי... לא לפתור פשוט עניינים של עצמם?
לא, הגזמת.
למה?
אבל אם יש, נגיד, אם יש איזו שחיתות שעולה לכותרות, או אם מתברר שזה בכיר במה שם, אנס נערים, כל מיני דברים שקורים, אז מוצאים מישהו שרגיע לטובת ישראל. אז...
אבל למה? אני אנסה להבין, כי אני אגיד לך למה. אני למה אני שואל. כי בארץ, אפשר להפנות הרי את השאלה כלפי ישראל. למה ישראל לא פותרת את הבעיות של עצמה? אצלנו יש סיבה. זה מגיע ליהודה ושומרון. זאת אומרת, יש משהו שאנחנו מנסים לא להתעסק בו. זאת אומרת, בוא נעשה שלום עם הסעודים, כדי שנוכל להמשיך להחזיק ביהודה ושומרון תחת שלטון צבאי, לא רשמי, אתה יודע, בלי לצפח, בלי כלום. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שאנחנו מנסים בבירור להסיט את תשומת הלב. מה זה המשהו האיראני?
בלי ישראל, הרפובליקה האסלאמית אין לגיטימציה להתאמר באזרחים של עצמה, אין לה איך לנסות לאחד סביבה את כל עולם האסלאם. שום דבר מזה לא באמת עובד, כן? אבל כשהם מנסים להשתמש בישראל גם כדי לאחד מסביבם, וגם בתור תירוץ, אם יש מישהו שיתנגד למשטר ורוצים לעצור אותו, אבל אין עילה מספקת, הוא רגע לטובת ישראל. אם יש מאז הסכמי הגרעין, עלה יותר מפי שניים, שיעור המעצרים של אזרחים איראנים עם אזרחות כפולה, שוודי ואיראן, כאילו אזרחות שוודית ואיראנית או בריטית ואיראנית, שבאו לאיראן, אם זה בתור עיתונאים, אם זה בתור מדענים שבאו לכנס, אם זה בעסקים, אם זה לביקור משפחתי, המון נעצרים בשדה התעופה, זה גם בשביל, לפעמים זה כדי, כן, לרוב האשמה ירגעו לטובת ישראל, וזה כדי, או כדי להסיט את הדיון ממשהו, או אחרי הסכמי הגרעין, זה היה גם כדי להוטט לחברות זרות, שנכון שכאילו הסירו את הסנקציות, אבל אל תיכנסו לנו עכשיו לזירה העסקית, כי משמרות המהפכה נכנסו לוואקום שנוצר בעקבות הסנקציות.
אם הם רוצים כסף, אני מרגיש שאפשר להשיג כסף הרבה יותר טוב שיש לך אינסוף גז ונפט. אם רוצים שליטה...
הם רוצים שליטה וכבוד.
אוי.
הם רוצים שליטה וכבוד, ובינתיים העם רעב ללחם.
אפשר להביא לחם לעם ולהשיג את הכבוד. זאת אומרת, אני אומר, זה שיש לך אינסוף גז ונפט? אז כן, באמת יש להם בעיה עם מים נגיד. אבל מה אם זה פתיר לגמרי in this day and age?
הם אחרי מלחמת איראן עיראק, בשביל השיקום של המדינה, הם בין השאר גם פיתחו את החקלאות יותר ממה שמשק המים של המדינה מסוגל לספק.
הם חירבו משק מים שהוא תוצאת מופלא, משהו מופלא.
הם שאבו מלא מי תהום, ועכשיו יש בולענים בערים הגדולות. כלומר, יש דיבור על זה שהפתרון היחיד לאספהאן וטהרן זה לפנות אותם. אני לא יודעת להגיד שזה יקרה, כן? כי אלה ערים מאוד גדולות ומבוססות, אבל...
חסר מים או כי הבולענים?
בגלל הבולענים שנפערים פתאום. חסר מים זה בכל המדינה. ואז יש שיטפונות. יש גם שיטפונות וגם בצורת.
אנשים ממש מספרים על פתאום חור ברצפה וכאלה?
כן, מצלמים גם.
זה כזה סטייל ים המלח או יותר מזה?
זה סטייל ים המלח, אבל זה באמצע עיר, אז זה, כאילו זה רחוב סלול, ופתאום בור. נפאר.
כן, היה איזה שניים כאלה בתל אביב, בגלל הבנייה, וכולם לא הפסיקו לדבר על זה, על איזה בורון קטנצ'יק.
כן, היה באיילון.
כן, היה בריינס, היה מקום מקומות, בסדר, עשו פה רכבת, אחי, ארבע שנים, זה היה כל חול ים פה. היה הגיוני שיהיה איזה בור שתיים.
כן, אז שם גם יש מלא כאלה, בגלל שמהתהום, זה לא רק לשתייה, הם גם מחזיקים שכבה של אדמה שהיא לא מתאימה בול לשכבה שמתחתיה. מהתהום מחזיקים את האדמה למעלה, וברגע שאין אותם, אז הקרקע לא מאוזנת בעצם, אין לה על מה להישען.
ואיך החבר'ה נגיד האיראנים שאת יוצא לך לדבר איתם, מסתכלים נגיד על השיתוף פעולה החדש הזה עם רוסיה?
של הרפובליקה האסלאמית עם רוסיה?
כן, כי אני רואה למשל בביירות, והרבה מקומות, גם באפריקה. עכשיו, קשה לדעת אותנטיות והכל, כי בנה מהצד להסתכל נגיד על שלט ענק של ביבי ופוטין, נגיד, הנה, כל הישראלים מעריצים את רוסיה בזמן הזה, שזה לא נכון. אבל נגיד בביירות היה פתאום מלא דגלים של פוטין, ומעניין אותי כאילו איך זה...
אז הרפובליקה...
באפריקה ראיתי מלא דגלים של פוטין, דרום אפריקה.
הרפובליקה האסלאמית היא בעד רוסיה, ולכן העם האיראני בעד אוקראינה במלחמה הזאת. ומוות לרוסיה, מלך בעד רוסיה, זה משהו ששמעתי בהפגנות כבר לפני כמעט 20 שנה, שהקרוז צועק מלך בעד ישראל, וכולם עונים לו מלך בעד רוסיה.
אויב של אויבי, חברי כזה?
ישראל זה האויב של אויבי, הוא חברי, ורוסיה זה החבר של אויבי, הוא אויבי.
Very complicated.
כן, ולכן, ואם נחזור להשטגים, אז ההשטג ישראל בזן, ישראל תתקפי, זה בגלל שהם אומרים, אתם יכולים עכשיו להציל אותנו, אתם מבינים, ישראל, יש לכם עכשיו לגיטימציה אחרי המתקפה שהייתה במוצאש, שבגללה אתה גם בטח נשארת בבית עם ילד בלי מסגרת, ביום שהוא יום עבודה, וחלקנו ניקיונות. אז...
חבר'ה, ניקח הפסקה קטנה מהפרק הזה, רק כדי לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות. חברת R&D משכנתאות בשיתוף פעולה ייחודי בנוף הפודקאסטים, פה איתנו בגיקונומי. רוצה לספר לכם על ייעוץ המשכנתאות שלהם. אני יכול להגיד לכם ברמה האישית שיצא לי לדבר עם לא מעט יועצי משכנתאות בשנתיים האחרונות, והם, החבר'ה האלה, מבין הבודדים שממש הרשימו אותי. אז זה לא משנה אם אתם עכשיו צריכים למשכן מחדש בית, או לקחת משכנתה ראשונה על נכס שאתם רוצים לקנות, בסביבת ריבית כל כך גבוהה, כמו שיש לנו היום, ולא נראה שזה הולך להשתנות בקרוב, תעשו לעצמכם טובה, ודברו עם יועצים כלשהם, כי כל החלטה שלא תיקחו לכאן או לשם, תהיה שווה המון 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 כסף, ותשפיע על העתיד שלכם בצורה קריטית, גם אם אתם חושבים שאתם מבינים, עצה שלי כאמור, היא תמצאו יועץ שמתאים לכם ותדברו איתו. אני אישית התרשמתי מאוד מחברת R&D משכנתאות, אני מאוד ממליץ לכם לבחון אותם, והבחינה עצמה, אותה שיחה ראשונית, תהיה בחינם למאזיני גיקונומי. אני אשאיר לכם את דף הקמפיין הזה, או שתחפשו פשוט R&D משכנתאות וגיקונומי בגוגל, תשאירו פרטים, ייצרו איתכם קשר, הם יעלו איתכם לשיחה כאמור, שיחת הייעוץ הראשונה היא בחינם לגמרי, למאזיני גיקונומי. ועכשיו, בחזרה לפרק עם תמר, מקווה שמעניין לכם.
כאילו, הם אחר כך כתבו, ישראל בזן, זה היה אחד ההשטגים המובילים בשבוע שעבר, של ישראל תתקפי ותשאירי לנו את השאר. ברגע שתתחיל מלחמה, אנחנו רוצים מלחמה, זה כמובן לא כולם, כן? אבל יש כאלה שאומרים, אנחנו רוצים מלחמה, כי אז חדלי האישים שמנהלים את המדינה וממילא לא מצליחים לנהל את המדינה, לא יצליחו לנהל גם את המדינה וגם מלחמה, ואז אנחנו נוכל לנצח.
כן, שוב, אני מניח שיש לישראל לא מעט עזרה מבפנים, הרי, יודעת, עם כל הכבוד והיוקרה של שירותי המשרד החוץ הישראלים, עדיין מישהו כנראה עוזר, שכל כך הרבה מדענים נהרגים שם עם אנשים עם אופנוע, פיצוצי גז וכו', מישהו עוזר מבפנים.
גם המלטים, הרחפנים, לא מלטים, רחפנים.
כן, הם השימים שזה הגיע מתוך שטח איראן, עד שגידינו שזה F-35 שירה טילים היפרסונים או whatever.
אבל היו גם רחפנים, לפי מה שהם אומרים. לפי מה שהם אומרים.
זה מסתדר עם הרצון, יודעת, לחפש בוגדים בכל מקום, אז הנה, מסתבר
סיפור. והם השימים את הקורדים בעיראק.
כן, זה סיפור הרבה יותר טוב, והם גם פיצצו לו מזמן בית של איזה סוחר נשק קורדי עם טיל בליסטי, ועשו מזה רעש, דור הגדול ראיתי גם.
של הבת שלו, הוא נהרג יחד עם הבת שלו, הקטנה שקראו לה ג'ינה, שזה גם היה השם הקורדי של מסע המיני. אז הם אמרו מג'ינה עד ג'ינה, עם תינוקת, עם הבת שלו
בת השנה. הפיצוץ הזה של הטיל הבליסטי שלהם, זאת אומרת של איזה סוחר נשק קורדי, שהם אמרו שהוא עם ישראל, לא יפתיע אותי אם כן, אני רק אומר... זה נראה מאוד טוב עבורם שישראל תוקפת עם טיסנים, מזלטים, מלטים, לא משנה, איזשהו קליטאי
מתוך
שטח איראן, בניגוד
לפאקינג F-35 עם טילי פרסוני, זאת אומרת, פער טכנולוגי עצום, שהוא זה כנראה האמת גם, כי כולם אומרים את זה פחות או יותר, אז נראה לי מבחינת המשטר שלהם הרבה יותר נוח לצייר תמונה, של הנה הטיסנים שלנו, נגד הטיסנים שלכם, ולא אין לנו חיל אוויר ואולי נקבל SU-35 רוסים נחים, לעומת מיטב התוצרת של לוקיד מרטין.
כן, אבל חלק מהדברים שאנחנו רואים תחת ההשטג ישראל מסחרה, שזה ישראל דרדלה, מאוד אהבו.
מה זה המילה הזאת?
מסחרה. כן.
מסחרה. מסחרה זה דרדלה?
ככה הם תרגמו את הציוץ של בן גביר.
לא, אבל מה הפירוש כאילו? דרדלה, הרי אני יודע מה זה דרדלה בעברית מדוברת. מה זה מסחרה כאילו מסחרה?
מסחרה זה כאילו צחוק, צחוק מעבודה כזה.
אתה עושה מסחרה כאילו?
כן.
אוקיי, זה לא... מסחרה זה שכונה, זה לא דרדלה כאילו, אם אני מתרגם בערבית ישראלית.
מסחרה כעדן זה ללעוג למישהו.
אוקיי, אוקיי.
אז בהשטג הזה אנחנו רואים בין דברים אחרים גם כל מיני AI'ים של ביבי בתור תינוק שמשחק עם רחפן. הם נורא אוהבים לכתוב שזה רחפנים והם משתמשים. יש הרי כמה מילים לדבר הזה. יש רחפן וכתבם ומלט ואני מניחה...
בלי טייס, בלי בן אדם בקוקפיט.
כן, אני מניחה שיש הבדלים ביניהם. עכשיו, רחפן, אני חושבת, הוא יותר קטן, ומשתמשים במילה ריזפרנדה. ריזפרנדה זה עצם מעופף, זה מעופף קטן.
מסלט. מטוס זעיר ללא טייס, בניגוד למלטים.
כן, פהפד, או פהפד זה מה שהם שיגרו לישראל, שזה...
הפהדי.
זה פרנדה הדויית פזיר אסדור, זה כלי טייס שמונדרך מרחוק, מונחה מרחוק, ולמה שהיה בשמי ספהן לכאורה, אז הם קוראים ריזפרנדה, מעופף קטן.
ויש, כחלק ממלחמת הצללים הזו, ישראל פרסמה תמונה של החבר'ה האקרים האיראנים. זאת אומרת, כאילו, ארבעה חבר'ה, שאם הם לא עושים את זה, הם יורדים מהאוטובוס במשרדים של גוגל שם בוואלי. עכשיו פרסמו תמונות שלהם, שיט, כזה בוטים בטח בפחית, איפה שבטרן עושים, עשו לנו את פלן בי. איזה מגוחך. באמת הכל מגוחך.
כן, כן, המלחמה, אתה יודע, אני מעדיפה מלחמה מגוחכת על מלחמה אמיתית.
לא, המלחמה עם לבנון וחמאס היא לא מגוחכת, היא רעה ואכזרית.
כן, אז אני הייתי ממש מעדיפה שכל המלחמות יהיו כמו המלחמה הזאת.
עם איראן?
כן.
ברור. זה תיאטרון בובות אחד גדול, זאת אומרת, אין פה עדיין אף גנרל.
זה גן ילדים מלא עכברים.
כן, לא, אין עדיין אף גנרל גדול שהגיע לכאן שלא ענה לי לשאלה מאוד פשוטה. מה כל הסיפור הזה עם נשק אטומי, כשפאקינג מדינות נחות כמו פקיסטן וצפון קוריאה, שהתקשורת שלהם זה קופסאות קוטג' עם חוט מתוח היטב, ויש להם נשק אטומי, מה זה הסיפור הזה של איראן מנסה להשיג נשק אטומי של 35 שנה, נשק שהיה לישראל בשנות ה-60-70? נו באמת, כאילו, כמה אפשר עם אבו ג'רס הזה, עם השטות הזאת? וכולם יושבים, מספרים לי, לא, זה יוקרה, הם רוצים לעשות זה פעצמה, הם רוצים לעשות, הם לא יכולים פשוט לקבל מרוסיה, הם לא יכולים פשוט, יש להם בעלת ברית שיש לה יותר נשק אטומי מאשר רובלים. כאילו, מה הסיפור הגדול הזה? אתה הכל תיאטרון בובות בין שתי המדינות האלה. עד שמגלים ש...
זה משהו שגם אני אף פעם לא חשבתי עליו, למה הם לא פשוט לוקחים.
כי אתה יודע, צריך לתחזק את התיאטרון בובות, אבל הנה, אתה יודע, בסוף התיאטרון בובות זולג למציאות שלנו, כש...
מופע הזיקוקים שהיה לנו במוצאי שבת, עלה מיליארד דולר.
כן, אני לא יודע, בדברים האלה, בסוף הם שוכבים בארון, והם מחלידים, וצריך להשתמש בהם, וצריך למכור את הבאים בתור, את הדור הבא, את האייפונים החדשים יותר, אז זה לא הבעיה שלי.
אז אתה אומר, זה הסוף העונה כאילו?
לא, הבעיה שלי זה שבסוף הגנרל הזה שהרגו אותו שם, שאם התקשורת שלהם אומרת שהוא אחראי לשבעה באוקטובר, אני מאמין.
הם אמרו את זה?
כן. שזה, אני אשלח לכם את רוצה, באיזשהו פמפלץ כזה של התקשורת שלהם, של איזה כלי תקשורת פרסי, שאמרה, הנה, הקדוש...
שסהדי היה מאחורי שבעה באוקטובר, כי הם כל הזמן מנסים להרחיק את עצמם משבעה באוקטובר.
כן, אז הנה, הם אמרו שכן, אבל אני חושב ש...
היה גם אחרי חיסול, אני חושבת שזה היה או אחרי לרורי או אחרי... מוסבי, שהם היו בהפרש של כמה ימים, בין דצמבר-ינואר. אז היה דובר מה שם שאמר, אנחנו עשינו את 7 באוקטובר כנקמה על קסם סולימני, מאותה סיבה, כן? שהאיראנים אומרים, אתם לא נקמתם, אנחנו רוצים לראות נקמה. ואז חמאס אמר לו, זה בי, זה שלנו.
אני חושב, מנצלים את העובדה
ש... וגם מלמעלה הוא קיבל על הראש, כי אנחנו לא רוצים קשר עם 7 באוקטובר. אנחנו כאילו, כן, הרפובליקה האסלאמית, אני מדברת בגלל ראשון שלהם. כי כי זאת באמת חציית גבול, שאני חושבת שאפילו הרפובליקה האסלאמית, אני לא חשופה לחומר מסווג, אני לא יושבת כמובן בראשים שלהם, ואני הכי נזהרת מנבואות, כי אני לא נביאה, אבל אני ממש טובה בלהגיד מה היה ביקום מקביל, שבו. אז אני חושבת שביקום מקביל שבו החמאס כן היה אומר לרפובליקה האסלאמית, תראי מה אנחנו רוצים לעשות, אז הרפובליקה האסלאמית, אני חושבת, הייתה עוצרת אותם.
עובדתית, היה 10, 12, 18 שעות בין 7 באוקטובר 6 בבוקר, לבין דונט של ביידן, שבו כוח רדואן, חיזבאללה, תימן, עיראק, איראן, היו אמורות להצטרף. והם בחרו שלא. ולהנה עוד משהו, שכל הגנרלים שישבו פה, אלופים, אלופי משנה, קצינים שדיברתי איתם, ראש ממשלה לשעבר, שני ראשי ממשלה לשעבר למעשה, בחצי שנה הזאת, וכולם לא ידעו להסביר לי, למה החיזבאללה לא הצטרף.
החיזבאללה לא הצטרף, אז הנה, אני הקטנה.
מה אני קטן? אני לא יודע להגיד את זה.
סגן מיל.
אני אפילו לא זה, אני סתם חפש. נפצעתי בסמר.
אני הייתי קצינה תגס.
אני אפילו לא זה, חפש בן חפש.
אז לדעתי, הם לא הצטרפו, וגם נסראללה אמר את זה בנאומים שלו. הוא אמר, כל הכבוד לחמאס שהרימו את הכל בעצמם, ולא עירבו אותנו, כי אפילו חיזבאללה, שכן במלחמה מאוד קשה איתנו בצפון,
הם... גם הם מאוד דורים.
יש להם את הקו האדום הזה. הם מבינים שחמאס חצה קווים אדומים, שלא יעשו, שיתנהג כמו דאש, והם לא רוצים להיות חלק מזה. כי הם מבינים שאם הם יודעו שהם חלק מזה, אז הם פותחים עליהם קואליציה.
נחמד להם בית בנוי מזגן. כן. לפני יום רביעי הקרוב שיהיה 42 מעלות. אני מתאר עצמי שזה איפשהו חלק מהשיקול. דעת שאת רואה חן יונס שלא נשאר מזגן מחובר לקיר. לא כיף להיות באוהל עכשיו. אני לא מקנה באף אחד שנמצא באוהל ב-42 מעלות, כן? לא שלפני כן היה מזגן שם בכל מקום, כן?
כן, לפי מה שקראתי בעיתון דווקא לפני, הייתה כתבה על עזה הפורחת והמשגשגת.
כן, עזבי אותך. בסופו של דבר, יודעת, כל מקום שיש לך איזה מושחת כמו עניה, שהשיג מיליארדים לעצמו, ברור לך שיש שכבה גדולה בעם.
שלא קיבלה.
שישנה על הרצפה, כן. כמו פאקינג כלב כדי להתקרר, שמה את הבטן על הרצפה כדי להתקרר, וראיתי תמונות כאלה של ילדים שזה הדרך היחידה שמתקרר, העולם נהיה מקום חם. אי אפשר לתפקד פה, את יודעת, בדיוק כמון, אי אפשר באמת לתפקד פה בלי מזגן באזורים שלנו.
כן, יש שמים שזה ממזגן למזגן.
לא, זה מה שיהיה פה השבוע. אנחנו, הנה, את יודעת, ראיתי את התמונות של האזתים בחוף ים, וכולם אמרו, הנה, מה, הנה, הם ניצחו, הם בים ואנחנו לא, ואני אומר, אתה במזגן. היה יום סופר חם אותו יום.
זה לא הם בים ואנחנו לא, זה הם בים והחטופים במנהרות.
כן, אני מבין את זה, אני גם די בטוח שרוב החטופים כבר לא אימנו לצערי, כי בזבזנו את החצי שנה האחרונה בלשחק בקקי פיפי, נראה לי.
ובסוף הם קיבלו בדיוק אותם דברים שהם דרשו
לחוץ מה. הם לא רוצים את זה. סוף סוף עשו מה שחשבתי שהיה צריך לעשות מ-day one, אני הקטן, חסר מוזג, פשוט תגידו להם, קחו, הם לא יסכימו הרי, אין להם שום אינטרס להסכים. הנה, אז הנה, עכשיו האמריקאים אמרו, למה אתם לא, הנה, וקיבלתם מה שאתם רוצים, למה אתם לא מסכימים? וזה מאוד עוזר לנו, מן הסתם, פוליטית, לא לחטופים, שאני נמצאים שם, מימיהם שאני בחיים וסובל את התופת הזו. אבל זה לא... כן.
כן, זה... אני לא יודעת, אני לא מדברת עכשיו בתור מומחית למשהו, כן, סתם בתור אזרחית ישראלית, אבל זה שלא מחזירים את החטופים, שלא עושים הכל כדי להחזיר את החטופים, זה שומט את הלגיטימציה מקיום מדינה יהודית, כאילו אם המדינה לא מגינה על אזרחיה, אם שואה שוב קרתה, אז מה...
אני רק אומר ש...
מה הלגיטימציה שלנו?
אז, having said that, לפני שבועיים, האמריקאים, או שבוע וחצי, הזמן פה כבר מתוות לי לגמרי, האמריקאים אמרו, החמאס קיבל כל מה שהוא רוצה, והוא עדיין מסרב. זאת אומרת, יש פה איזשהו פליטות כאלה של אמת, יש כזה פזיקים של אמת שיוצאים, וכולנו ראינו את זה, מי שרצה, ואנחנו בוחרים להעלים מים. זאת אומרת, אני עדיין, למחרה, אתה אומר, אוף, הביבי הזה, למה הוא לא מבין למה שאני רוצה, ופשוט יסגור את זה כבר, בריק ישב פה, והסכמתי איתו, ואני אומר, בין לבין, אני צריך לעשות... להשקיט את הכל הזה בראש שלי, שאומר, רגע, אבל האמריקאים אמרו שכבר הסכמנו לחמאס להכל.
חוץ מהשחרור של הכולם תמורת כולם, אבל...
הם אפילו לא ביקשו כולם, הם ביקשו...
אבל מה שקורה עכשיו, זה דברים שהם הציבו כתנאים לפני חודשיים, שלושה, ולא קיבלו, אז...
יש לי הרגשה שהישראלים היו מוכנים בשלב מסוים לתת, אבל בגלל שהימנים שלנו לא רוצים להצטער, אתה יודעת, הייתה עסקת שבועים הטובה שהייתה, שבתמורה לכלום בפיתה, חסרו אנשים.
נו, אנחנו חוזרים לגן ילדים עלי עכברים, ולא לצאת פריירים. שני הצדדים לא רוצים לצאת
פריירים. לא, אני חושב שישראל כבר הסכימה לצאת פרייר, אבל עכשיו בגלל שהם לא מסכימים, אנחנו מציירים את עצמנו בתור, את יודעת, אבו עלי. נראה לי, אם אני מבין את הרמזים פה, האמריקאים שמנסים to make sense of it. אין פה make sense.
כן, תראה, אני לא אומרת שהחמאס הוא לא השטן, כן?
לא, אני אפילו לא עורך, אבל אני אפילו לא עורכים את האלגין. זאת אומרת, אני חושב שהם הכניסו גם את עצמם לבור פה, שלא ברור מה, לאיפה הם יוצאים. כולם תקועים.
הם אולי, לדעתי, אם הם רוצים את החיים שלהם ולתת להם את החיים שלהם, אבל אחר כך להדגיש את זה, שהם כאילו ברחו כמו פחדנים במקום להפוך לשהידים. כי להרוג אנשים, כל ההפצצות שהיו בעזה ולהרוג אנשים, זה כואב לאמא שלהם, זה כואב לאבא שלהם, זה לא כואב להנהגה שלהם.
הרבה מהנהגה שלהם גם מתה כבר.
לא, אבל זה לא כואב. אתה ראית את התמונות של עניה ואשתו אחרי שחיסלו להם שלושה ילדים ושלושה נכדים?
אני חושב שהם די שמחו. זה נראה שהם שמחים.
הם עשו וי בבית חולים, מחייכים לזה. כן, שהידים.
אז מי שהידים, הוא יכול להמשיך לגור בדובאי, בלי ביקורת, הוא יכול להמשיך לשבת על הון של שבעה... תשמעי, בן אדם הזה היה פועל בניין באשקלון לפני לא המון שנים. כן, לפני שלושה עשורים, שניים וחצי עשורים, הוא היה פועל בניין באשקלון, עכשיו הוא יושב במלון יוקרה בדובאי כמיליארדר.
שווה.
כדי להצדיק את הסיפור הזה, מבחינתו, הקריב 25% מהילדים שלו. זה מה שזה, כן, 4 מ-13. וזה, יש לו 4 נשים... אני, יש לי הרגשה שגם בין אנשים אין, את יודעת, לא כולם שווים. עוד שאלה שמתו, זה אלה שלא איתו בדובאי. אני אומר, הרי יש ילדים שלא בדובאי, אני עושה כזה, אולי הילדים שהוא באמת אוהב, לא נמצאים בשיטסוויל עזה, אלא נמצאים בפאקינג דובאי.
בילדים של אני לא מבינה, מה שאני כן...
אני מבין באהבה של לילד, אני לא הייתי משאיר את הילד שלי בשיטסוויל.
כן.
ועובדתית, יש ילדים איתו. אני מניח שהילדים שאיתו זה הילדים שהוא אוהב. או אכפת לו, או משהו.
מה שאני כן יודעת, זה ששהידים, כן, הם שמחים, הפכו לשהידים, הפכו לשהידים, והם גם שמחים שיש להם ממה לרוץ לבכות, לעשות תעמולה בינלאומית נגד ישראל. כלומר,
קיבל הרבה טלפונים.
זה לא עוזר לישראל בשום דבר.
לא.
לחסל בכירים, כן, כי ייקח זמן להחליף אותם. אבל אוכלוסייה אזרחית, זה רק מוציא אותנו רע.
כן, יש שם ילדים קטנים.
זה משמח את ההנהגה.
אין, אנשים ילדים קטנים. באוטו, עם כמה אנשים שעדיין לא ברור עד היום מהו פשעם, אתם אמרו, היו מעורבים בטרור. אוקיי. אני בטוח שהם היו לא אנשים שאוהבים אותי. אני בטוח שהם לא מזיני גיקונומי,
אולי כן, למטרות מודיעין.
לא נראה לי אפילו זה. אין אם זה לא תשמע את הקטיעות שלי שאני כותה ערוכים, הם לא נראים לי חברי ציניים. וגם אם קוראים את הספר שלך, זה רק כי את יודעת.
יאללה, אז בוא נדבר על הספר.
בוא נדבר על הספר.
אנחנו, אני רק, אנחנו כבר מפורים שעבר מנסים להתכנס כדי לדבר על הספר.
למזלנו מדובר על אגדה מוצלחת בת 2000 שנים, אז את יודעת.
נכון.
Give or take one year.
נכון.
זה חומר טוב, זה חומר שלדעת. זה לא מוצמד לאקטואליה.
כן, האמת, זה מוצמד עקרונית לפורים בארץ, אבל בארצות הברית אנחנו נצא התרגומים יצאו כשהם יהיו מוכנים, בלי קשר לעונות השנה.
פורים נחגג בארצות הברית?
יהודים חוגגים את פורים בארצות הברית.
כאילו זה עוד תירוץ התחפש?
זה עוד חג.
מעניין. מה הפולקלור הפורימי ב...
ואני גם רוצה לתרגם את זה לפרסית.
למה?
כי זה מתרחש באיראן, ואני איראניסטית, ויש פה מילים פרסיות.
זה מלא עבודה. לא, יש גבול לכמה תוכל...
לא, יש לי מתרגם.
אז זה כסף. משהו פה עושה לי
כסף. כסף, נכון.
צריך להיות סיבה טובה לעשות את זה מעבר לאת רוצה שזה יהיה באיראנית, בפרסית.
יש, האמת שהספר, מגילת אסתר מאחורי המסכה, שהוא נחשב, אני קוראת לו הערות השוליים של המלכה, למרות שהוא יצא 8 שנים לפניו, אני עוד יותר רוצה לתרגם לפרסית, הוא כבר נמצא בתרגום, המלכז יהיה אחריו, ואותו אני רוצה, כי כמו שאני מנצלת את פורים, את זה שהיהודים מתעניינים באיראן בפרס הקדומה, באיראן הקדומה בפורים, אז אני מנצלת את מגילת אסתר כדי לדבר על מה שמעניין אותי, אז גם לאיראן היא מעניין תמיד איראן הקדומה.
איך הגעת לספר? א', את לא לבד בספר הזה.
נכון, מעיין אשכולי, הוא שותפי לכתיבה. אני רק אגיד שבמגילת אסתר מאחורי המסכה, הפרק האחרון הוא על איך באיראן של היום מסתכלים על, על מגילת אסתר ועל פורים ועל איראן הטרום-אסלאמית, ובגרסה הפרסית זה יהיה בסוף על חג הפורים, כי משתמשים בו המון 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 בשביל תעמולה אנטישמית.
ספרי.
כל פורים משתמשים, יש הפגנות מול קברות מרדכי ואסתר הרוצחים.
שמה הם עשו?
את שואת האיראנים. הם הרגו במו ידיהם, ככה הם אומרים, כן? 77,000 איראנים, פרק ת' במגילת אסתר.
ובמונגולים הרגו איזה 2 מיליון, מה איתם?
לא, אז הם אומרים...
אז הם לא כוסים על הסינים?
הם אומרים שואת האיראנים, שמרדכי ואסתר בזמנו של חשעשה, שזה החשברוש, הרגו 77,000 איראנים, זה הגנוסייד הראשון בהיסטוריה. שבו, זה לא 77,000, זה 75,810, ספרתי בפרק ת', זה לא כולם היו איראנים, החשברוש בעצמו אומר שהוא מלך של מדינות אריה נמצ'ה ואן אריה נמצ'ה איראניות ולא איראניות. זה לא הגנוסייד הראשון, כי סיפור עלייתו לשלטון של אבא של החשברוש גם כרוך בג'נוסייד.
העמים הקדומים, לא, הרף סיבול שלהם היה ממש נמוך.
לא,
זירקטיס לא ימציא כלום.
לא, זה לא זה, זה לא זה, זה שאנחנו שופטים את הסיפור הזה לפי הערכים של המאה ה-21, אבל במאה ה-5 לפני הספירה, ולמעשה עד ממש לא מזמן, עד לפני מאות בודדות של שנים, גנוסייד היה דבר מעולה ומצוין כל עוד אתה בצד הטובח.
אני לא יודע, את רואה למשל שוב על העניין המונגולים, זאת אומרת, מי באמת הרג, מי באמת חיסל את בגדד היסטורית, מי באמת שפך את דמם של האיראנים, החנים, זאת אומרת, המונגולים, 113, זאת אומרת, עובדתית, זה מה שקרה.
נכון, נכון, זה ממש עכשיו, יש גם, אנחנו רואים בספרות שאין המשכיות בין הספרות של לפני ואחרי.
הם כמעט העלימו את כולם, הם עשו היטלר, הם עשו להם היטלר, כן? לא, אין, ההשוואה הזאת היא לגמרי תקפה.
אבל האיראנים לא בטראומה מהמונגולים, האיראנים בטראומה מהערבים.
אני מבין, אבל המאה ה-13, שאר העולם, פסטר ג'ון והכל שמספרים על אותו מנס שמגיע מערבות אסיה, לא מספרים את זה, מספרים את זה בתור משהו מאוד שלילי. ואת עוד במאה ה-13, ברור לכולם שלעשות הר של גולגולות, שרואים אותו מרחוק, לא, אנקול, לא קול.
אבל המונגולים זה כנראה כן היה קול באותו זמן. והסיבה שהיהודים מספרים את סיפור מגילת אסתר, סיפרו לעצמם את סיפור מגילת אסתר במאה ה-3 כנראה לפני הספירה, לפי השפה אפשר לדעת שזה קרה כ-200 שנה לאחר ההתרחשויות לכאורה.
זה באמת התחיל אז?
מה?
באמת זה כאילו מינוס 300? 2,300 שנה? הסיפור.
החשברוש זה 150 לפני הספירה.
לא, אני לא עלילה של מגילת אסתר. הסיפור מתחיל לרוץ בעל פה.
הסיפור, לפי השפה של מגילת אסתר, אפשר לדעת, לפי איך ש... גם לפי כל מיני דברים שיש בארמית, כאילו שדומים לארמית ממלכתית של אותה תקופה, וגם לפי השמות הפרסיים שמראים איזושהי תקופת מעבר בין פרסית אמצעית לפרסית חדשה, אז מתארחים אותה לתקופה היוונית. כמו שישראל הייתה תחת שלטון יוון, ורצינו להזכיר לעצמנו שפעם בחצרו של המלך הפרסי אנחנו דווקא ניצחנו. ומי שכתב את זה מכיר את הווי החצר ומכיר את השפה, אפילו לפעמים עושה שגיאות בעברית, בגלל שהוא חושב בפרסית.
אבל עזרא ונחמיה הרי עולים, קורש, כל הסיפור הזה, החלק הזה נתפס כטוב, לא? זאת אומרת, למה 400 שנה קדימה, 300 שנה קדימה, בא להם לצייר את הסיפור בצורה הזו?
לא, 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 אוקיי. קורש הוא סבא של החשברוש מצד אימא.
אוקיי.
דריאבש הוא אבא של החשברוש. קורש, וזה שבנה את בית המקדש, יש מחלוקת במחקר, אבל אני, לדעתי, זה דריאבש השני.
אנחנו נראה בית מקדש שני.
כן, כן, בית המקדש הראשון נבנה, נחרב עוד לפני קורש.
כן, שזה היה בעצם הגלות הראשונה.
נכון.
אוקיי.
דיברנו על זה שבהשטג הם אמרו, שבהשטג ישראל תתקפי, הם אמרו, הגיע הזמן לגמול לאיראנים על החסד שקורש עשה איתכם? לא דיברנו על זה? אז שנייה, אני חוזרת רגע לאקטואליה של היום.
קופצים, כן.
כן. אז הייתה גרפיטי כזאת בטהרן, של הגיע הזמן לגמול לאיראנים על החסד שקורש עשה איתכם, כלומר לפני 2500 שנה שהרשה לנו לחזור ולבנות את המקדש. אז הם כתבו, איראן היא המקדש שלנו, ישראל בזן, ישראל תקי.
ואת העובדה שקורש זה המלך הזר היחידי בתנך שמקבל חטא חטא, היא לא מסתורין גדול. זאת אומרת, אני מניח שגם באיראן מכירים בזה.
לא רק. קודם כל, הם אומרים, ברפובליקה האסלאמית אין אף רחוב קורש, ובישראל יש כמה רחובות קורש.
רגע, התנך מתורגם?
התנך מתורגם לכל השפות.
לא, התנך, אני אשאל את זה אחר, התנך נפוץ שם?
לא, ולכן הם יכולים לספר בכל הבלוגים והפוסטים והרשתות החברתיות, הם יכולים לספר איזה סיפור שהם רוצים על פורים, והם מספרים סיפור מאוד מאוד, בוא נגיד, מוטה, כדי להוציא את היהודים עוד יותר רעים. והסיפור הזה מבוסס על מגילת אסתר, שהיא המקור היחיד לאירועים, כי זה לא מתועד בשום מקום, ועל כמה פסוקים בקוראן שאומרים שהיהודים הם עם סלפן ומעוות, אז ברור שהם שקרנים, אז בואו נספר לכם איך זה באמת היה. ואז הם ממציאים איך זה באמת היה.
אבל יש, אם עכשיו אני איראני משכיל, ואלוהים יודע שיש כאלה, אני יכול ללכת לספרייה לקחת תנ"ך ולקרוא בפרסית מגילת אסתר?
כן. אני די בטוחה שכן, ובאתר של יהודי טהרן, אז גם ראיתי תרגום של, מצאתי תרגום של מגילת אסתר לפרסית.
מעניין, שבאת הרי ציפ. הקוראן, זה עם שהוא כנראה די דתי בסופו של דבר, לא מעט ממנו, ומוסה זה השם הכי נפוץ הרי בקוראן, לא מעניין אתם...
לרוב האיראנים, הצעירים לפחות קוראים מוהמד או עלי.
נגמר המוסה?
מוסה אין הרבה.
זה קטע חדש? זה קטע מודרני בגלל שהיהודים כבר אנקול?
לא.
עכשיו פעם לא היה הרבה מוסות.
אם אני מנסה לחשוב כאילו על כל מיני מפורסמים, אז אין הרבה. זה לא הרוב, מוהמד זה הכי נפוץ, עלי גם מאוד נפוץ, ויש לי חבר איראני שסיפר שאחותו באה לרשום את הבן שלה במשרד הפנים, והיא רצתה לתת לו איזה שם איראני כזה שורשי, כמו חשייר, או קורוש, או אלדשיר, כבר לא זוכרת מה היה השם, ופקידי משרד הפנים אמרו לה, למה, לא חבל, בואי תתני לו שם יפה, עלי, משהו כזה, אז יש הרבה שהשתכנעו כנראה.
כן, סיבה שמוחמד זה השם הכי נפוץ בהרבה מדינות מהעולם,
כן.
מאנגליה ואחרות זה השם. מקוריות is underrated.
נכון, כשמגוונים, אז אתה לא מגיע למספרים גדולים.
כן, אתה לא מגיע בספר של השמות, אתה לא תהיה בקוריוז הזה פעם בשנה. מוחמד is the most popular name. טוב, חזרנו מגילת אסתר.
סור לספר, מעיין אשכולי קרא את מגילת אסתר מאחורי המסכה במסגרת התחקיר שהוא עשה לספר שלו. למעשה, הספר התחיל ממעיין. אני יותר כותבת ספרי עיון, אין לי מספיק דמיון, כישרון וכישורים. כדי לכתוב סיפור. נראה לי שעכשיו כן, כי אני, בשנים שאני כותבת עם מעיין, אני בעצם עוברת סדנת כתיבה...
יוצרת.
כן, ממש. ומעיין הוא תסריטאי בהכשרתו. ויום אחד, אשתו דאז חזרה מהאוניברסיטה עם סיפור ממדרש על המן ומורדכי, שהיו שרי צבא של החשברוש, והמן מכר את עצמו לעבד למורדכי, וככה למעשה התחילה היריבות ביניהם. ומעיין שגדל ב... דתל"ש, הוא גדל בסביבה דתית. אז זה עשה לו כזה, זה הרס לו את הילדות. כאילו מה, גננת אמרה שמורדכי הוא זקן שמלמד דרדקים בתורה בשער. מה פתאום איש צבא?
רגע, ואז... זה מבוסס על גמרא כלשהי? על איזשהו משהו משנה, כן, גמרא
כן,
כלשהי?
כן, כן, יש מדרש כזה.
אוקיי.
ואז הוא התחיל לחקור, התחיל להתאבסס על מגילת אסתר, ואשתו דאז שלי, היא גם חוקרת תנ"ך וכותבת עדיין הרבה על תנ"ך ודברים כאלה, אז הם התחילו לכתוב את זה ביחד.
זאת אומרת, מקרא, היא יצרה במקרא.
כן, כן.
אוקיי.
ואפילו, כאילו חלק, הוא אמר, חלק מהסכם הגירושים שלהם היה שהספר הולך איתו. זה ממש היה חשוב לו.
אוקיי.
והוא קנה את הספר שלי, מגילת אסתר מאחורי המסכה, בתור חלק מהתחקיר. ואז אני פניתי אליו בקשר למשהו ממש אחר, משהו שהוא פרסם, והוא אמר לי, דרך אגב, יש לי ספר שאני כותב, אני מאוד אשמח אם כשאני אגמור לכתוב אותו, תוכלי לתת את דעתך. ונפגשנו, במקרה זה היה שושן פורים, והוא סיפר לי על הרעיונות שלו לספר, והעיניים שלי התרחבו והתרחבו והתרחבו כל הזמן, והוא למעשה לא השאיר לי ברירה, אלא לאלץ אותו לכתוב את הספר יחד איתי.
למה?
כי היו לו רעיונות ממש מגניבים. עכשיו, אני בתור חוקרת איראן, יודעת על כל דבר שכתוב במגילת אסתר, אני יודעת להגיד משהו. הוא יודע להגיד על דברים שלא כתובים.
אבל לא כתוב כל כך הרבה. זאת אומרת, אני חייב להגיד את זה כסיום מבורותי, אני יודע שמייקל אייזנברג כתב על זה, ואת כתב על זה. כל מיני אנשים שאני מכיר בחיים שלי, אני מכיר שכתבו על מגילת אסתר כל כך הרבה. מגילת אסתר עצמה היא לא טקסט כל כך גדול.
נכון.
זה כמה עמודים.
נכון.
מה קורה פה?
וגם מגילת אסתר מאחורי המסכה זה לא ספר כל כך גדול, כן? נכון. זה פחות מ-200 עמודים.
מה קורה פה?
ואני עוד חופרת עליו מלא. אבל מעיין, בתור תסריטאי, הוא גם יודע לשאול על מה שלא כתוב, ועל המניעים של הדמויות. כלומר, כל מיני דברים שבכלל אני אף פעם לא חשבתי עליהם.
אבל אם לא
כתוב, אני יודעת לענות...
ואם אין שום מקור אחר שמצביע על הסיפור הזה, אז מה יש לכם?
אז ככה. קודם כל, הספר שלנו הוא נאמן ב-100% למה שכתוב במגילת אסתר.
בדקתי.
שאלתי. אם כתוב משהו, באמת, אם כתוב משהו במגילת אסתר, הוא יהיה בספר שלנו as is. אנחנו נמצא לו סיבה. למשל, בספר הבא, היועץ, כי אחרי שכתבנו, עשינו רשימה של, בהתחלה שנה רק דיברנו, אחר כך עשינו רשימה של פרקים, ואחר כך הרחבנו כל פרק לחצי עמוד. וכשעשינו את הרשימה של הפרקים, גילינו שיש לנו ליותר מדי, וזה לא יהיה ספר אחד, זה יהיה טרילוגיה. אז בספר שאנחנו כותבים עכשיו, היועץ, שזה הספר השני, רוב מגילת אסתר, החלק העיקרי, שאמן מפיל את הפור, ואחר כך שאמן נתלה, את אמן תלו בסיוון, וגם חלק גדול, לא הטבח, הטבח הגדול זה באדר, שזה ממש לפני האביב. אז זה בסדר שהם יהיו בשושן. אבל רוב הסיפור מתרחש באביב ובקיץ, הם בכלל אמורים להיות בהמדן, שהייתה בירת החורף, הנגמתנה. והוא מתרחש בשושן, ואנחנו לא הולכים להגיד, המחבר המגילה התבלבל.
שושן הבירה זה שושן הבירה.
שושן הבירה היא בירת החורף, הנגמתנה היא בירת הקיץ. כי בשושן סופר חם, כל שנה עד היום נשברים שם שיאי טמפרטורה.
בסדר, אנחנו מדברים על 2500 שנה אחורה, העולם היה שונה אז.
כן, אבל עד היום בחוזסטן, שזה המקום שבו נמצא תל שוש, שזאת שושן הבירה, נשברים כל שנה שיאי טמפרטורה. אז אולי אז זה לא היה 53 אלא 43, אבל עדיין היה מאוד חם בקיץ ומאוד נעים בחורף. ובהנגמתנה היה מאוד קר.
כי זה בערים, נכון?
המדד זה יותר צפוני. יותר קר, קר מדי בחורף ונעים בקיץ. אז שם הם היו בקיץ.
איזה אבו ג'רס זה להיות איש פעם, אפילו מלך. אתה כאילו, אתה חודשיים בשנה רק נודד בין מקומות באוהל.
הם אהבו את זה.
הם לא אהבו לחיות באוהל ב-50 מעלות, זה מה שהם לא אהבו. האלטרנטיבה הייתה על הפנים.
כן, גם במקור הם היו עם של נוודים, אז זה כזה לשחזר את המסורת.
כן, אתה יודע, זה כולם. אנחנו מדברים פה על תקופה...
נכון. אז הייתה לנו ממש בעיה, איך אנחנו פותרים את זה, שזה מתרחש בשושן, כי אם המגילה אומרת שושן, זה צריך לקרות בשושן. זה לא יכול לקרות בהמדן, ושסתם יגידו.
רגע, סוגריים, מה הגמרא אומרת על זה? אני בבורותי שואל.
רוב המקורות הזרים לא מכירים בכלל את המדן, את הנגמתנה. כולם מדברים על שושן. גם היוונים מדברים על שושן ולא מדברים על הנגמתנה כמעט.
למה, העיר חרבה כבר בשלב הזה? זאת אומרת, מאה ראשונה, מאה שנייה לספירה, העיר כבר לא שם?
לא, היא שם.
אז איך הם לא מכירים את זה?
הם לא מכירים אותה בתור בירה, כי זה הכל, האימפריה האחימנית חרבה במאה הרביעית לפני הספירה.
כי בין לבין יוון ואז רומא עשו שפטים.
כן, אז זה כזה, זה כבר נהיה משהו אגדי. דווקא המדן, הנגמתנה נזכרת בשם אחמתה גם בספר עזרא וגם בספר טוביה שהוא מהספרים החיצוניים.
מה יש בעזרא?
בעזרא, מה שקרה זה שכורש הוא הוציא את הטאבה לבניית בית המקדש, אבל אז השכנים של היהודים רצו להיות שותפים איתם בבניית המקדש, וכשהיהודים אמרו לו זה רק שלנו, אז הם התחילו... להתנקל להם, ושלחו כתב סטנה לאחשוורוש, שהיה אז המלך, זה כבר שני מלכים, יותר משני מלכים, אחרי כורש, ואז הם אמרו, הם בכלל לא קיבלו אישור בנייה, ורק דריווש השני מצא בגנזקים של אחמתה, של המדן, איזושהי מגילה שכתוב עליה הזיכרון, ושבאמת מותר להם לבנות. אז למעשה, הטאבה אושרה על ידי כורש, אבל את היתר הבנייה הוציא דריווש השני.
איפה שיש בן אדם בלבנון שקראת עצים כל הזמן, אמרת, רק תגידו לי איפה לשלוח, נשלח, די, כשאחרו אותי, מה שפיות שלכם.
אגב, כשדריווש, אבא של אחשוורוש, מתארת איך הוא בנה את הארמון בשושן, אז הוא אומר, אני הבאתי עצים מהר בשם לבננה.
שזה?
לבנון.
אוקיי, שני, עץ טוב.
כן, כן.
אלה זה לבנון, היה ידוע בסיפור.
בכל המזרח התיכון.
איפשהו עכשיו יש חבר'ה יהודים מאמינים שצורכים עכשיו על האוזנייה, כי הם מכירים את הסיפור הזה ברמת המרחקים של אצבע ממסמר למסמר, וצועקים עליהם בסדר, הם רגילים.
אז אני רק רוצה לחזור לזה, ואז אני אגיד את כל המקורות שהסתמכנו עליהם, אבל זה פשוט משהו שהיה לי ממש מגניב לגלות. חשבנו מה יכול להשאיר את המלך בשושן, מה יכול לגרום לו לוותר על המסע להנגמתנה. ברור שמלחמה כן, אבל לא ידוע לנו על מלחמה בשנת 12 למולכו. שנת 12 למולכו זה 475-474 לפני הספירה. לא ידוע על מלחמה שלו ב-475. ואז חבר התקשר ואמרתי לו, רגע, אתה לא נוסע לחול? והוא אמר לו, אמא שלי חולה, אני ביטלתי את הנסיעה. אמרתי, וואלה. אני בדקתי מתי אמא של אחשוורוש מתה. 475 לפני הספירה.
זה מה שאלכסנדר.
נכון.
גם שם האמא הייתה...
כן, אבל זה שנת 12 למולכו. זאת הסיבה שהם לא עזבו את שושן.
הגיוני, אני יודע.
כן, אז יש לנו כל מיני כאלה, כן? שאנחנו שואלים למה זה ככה. או שמעיין אומר, הנערה יתומה אין לה אב האם. מי הם היו? איך הם מתו? למה שינו לה את השם לאסתר? בשביל מה היה צריך את זה? כל דבר שלא כתוב הוא שואל. עכשיו, הסתמכנו פה, הפרק הראשון בספר מבוסס על אגדה שסיפרו יהודי איראן להיסטוריון בירוני במאה העשירית לספירה. והאגדה שהלכה לאיבוד, אף אחד לא מכיר אותה היום. אני מצאתי אותה במסגרת התחקיר על מגילת אסתר מאחורי המסכה.
מה זה אומר? אוקיי, תסבירי לי.
אוקיי, ההיסטוריון בירוני בין המאה העשירית לספירה, הוא היה פרסי שכתב בערבית כמו הרבה פרסים, כמו הרבה איראנים באותו זמן. והוא כתב גם ספרי היסטוריה, והוא גם כתב ספר על כל החגים שיש באיראן לפי חודש. ובחודש אספנד הוא כתב על חגים של זרואסטרים ועל חגים של מוסלמים באיראן, והוא כתב על חג פורים. אז הוא מספר את אגדת הפורים בספר שלו על, על חגי איראן. ובאגדה שלו יש דברים שלא יכולו לקחת כי הם סותרים את מגילת אסתר, כמו שמרדכי ואסתר היו אחים. ויש דברים שלא סותרים את מגילת אסתר, כמו הסיפור שאיתו מתחיל הספר, אני לא רוצה לספיילר.
איזה קטע זאת אומרת, כהיסטוריון, הרי התנך היה ונחתם בשלב הזה מן הסתם, היה מוכר כיצירה.
אני לא יודעת אם לא היה לו תנך, או שהוא פשוט שאל את יהודי איראן מה הסיפור של החג.
ואני איך זה הלך ונעלם, זאת אומרת, אני מכיר לא כמה וכמה איראנים, זאת אומרת, אחד אפילו חבר טוב שהגיע ברגל לישראל.
וואו.
כן, כפות הרגליים שלו מלמדות את זה. סתם, לא בא לו שאני אוציא אותו ככה, את כפות רגליו מהארון. אני מניח שהוא לא מכיר את זה, שאמא שלו לא מכירה את זה.
לא, הוא לא מכיר... אף אחד...
באיזה שלב זה נעלם,
כאילו? אף אחד לא... איראנים של היום מאוד משכילים שקוראים את בירוני, או ערבים, כתב בערבית.
יהודים שגרו באיראן.
לא מכירים את זה, זה היה...
באיזה שלב המקרא השתלט על האגדות, כאילו? העלים את האגדות עם.
זאת שאלה מאוד טובה. אני עשיתי את הדוקטורט שלי על פרסית יהודית קדומה, ושם יש כבר, זה מאה ככה, יש גם מאה עשירית, אבל גם 13 ו-14 ויותר. דרך אגב, אני לא יכולה להגיד לך שהמקרא בכלל השתלט, כי למשל, במאה ה-14, יש לנו את אלדשינמה של המשורר שהינה שירזי, שהוא מספר את סיפור מגילת אסתר, ומערבב אותו לגמרי עם השנמה.
בסדר, מה לעשות שבאמת באותה מאה, המון גולים באים, שוחטים את כולם. דברים קרו. זה לא סטרילי הסיפור הזה.
כן.
זה לא סטרילי.
נכון.
כמעט כולם מתו.
דרך אגב, עד גילוי גניזת קהיר, ואחר כך עוד גניזות באיראן, בכלל לא ידעו שהייתה פרסית יהודית לפני המאה ה-13.
מה זה אומר פרסית יהודית?
פרסית של יהודים, כמו שיש יידיש, לדינו. זה פרסית שיהודים כתבו באותיות עבריות, עם מרכיב עברי.
זאת אומרת, יידיש לגרמנית זה כמו פרסית יהודית לפרסית?
לא ממש, כי ביידיש יש גם מרכיבים פולנים ורוסים ואוקראינים, והמרכיב העברי הרבה יותר גדול. המרכיב העברי של פרסית יהודית הוא מאוד קטן, למעשה במסמך הכי עתיק בפרסית יהודית, יש מילה אחת וגם היא בספק בעברית.
מה הופך את זה לפרסית יהודית?
זה פרסית במילים עבריות, והם...
מה זה אומר פרסית?
באותיות עבריות, סליחה. פרסית במילים עבריות זה איך שהם מתרגמים לפעמים.
פרסית באותיות עבריות?
באותיות עבריות. כן.
זאת אומרת, הם ידעו את האלפבית העברי.
כל אחד כתב פרסית באלפבית שהוא מכיר. אז היהודים כתבו באלפבית העברי.
היה אוריינות, זאת אומרת, כולם ידעו לכתוב?
אני לא יודעת אם כולם, אבל היהודים שידעו לכתוב, ידעו לכתוב בעברית. ויש מכתבים מסוחרים, ויש מכתבים אישיים. למרות שהמכתבים האישיים הם כנראה מכתבים שהם יכלו ללכת לסופר שיכתוב להם.
וזה מה שחקרת. ושם אין
מספור? אני חקרתי פירוש לספר יחזקאל בפרסית יהודית.
רגע, על מה היה לך לעבוד? באמת כל מיני כתבים ששמרו לגניזה ואיכשהו מצאו אותם כמו בקהיר?
כן, היה בחור בשם אברהם פירקוביץ', רוסי, שהלך, עשה מסעות באיראן ובוכרה והאזור, וקנה כתבי יד. וכתב היד שאני עשיתי אליו את הדוקטורט, יושב בספריית סן פטרבורג.
הוא, אוקיי, הוא הבחור הזה מסתובב, קונה דברים, מחזיר את זה לסן פטרבורג,
כן.
ומישהו שימר את זה טוב עד עכשיו?
ובספרייה יש להם מיקרופיש ומיקרופילם, גם בספרייה, אני חושבת שהיה גם מיקרופיש של זה בספרייה הלאומית, אני נסעתי לסן פטרבורג כדי לבדוק שני עמודים מהספר, כדי שהם היו אחד אחרי השני, כדי לבדוק אם זה עמוד אחד שכתבו משני הצדדים או הדבקה, כי הדיאלקט מתחלף שם באמצע משפט.
ומה גילית?
שזה אותו עמוד, זה לא מודבק. זה כנראה הם, התלמידים בבית המדרש התחלקו ביניהם בכתיבה, ואז כאילו בסוף עמוד 170 הוא העביר למישהו אחר, שבא ממקום אחר באיראן.
כי מגילות היו דבר מאוד יקר.
זה לא מגילה, זה מצחף. מצחף זה ספר כאילו עם עמודים.
זה כבר ממש דפים?
כן, כן.
מה זה 118, 117 כזה? רגע, זה כתב יד?
זה כתב יד, וזה כנראה 100 עשירית כזאת.
זה כתב יפה?
זה כתב מאוד קרי. זה לפני שהם עברו לכתב רשי ולכל מיני כתבים נורא מסוגננים.
פונט נוח ו...
פונט, לפחות, תראה, זה 226 עמודים, אז יכול להיות שפשוט התרגלתי לפונט.
ואת יכולה לקרוא אותו פשוט, והכל נראה לך כאילו מוכר וסבבה?
כן, זה מה מלושן כמעט.
איזה פלשבק מההיסטוריה.
כן.
זה קצת כזה לקרוא איבן גבירו, לראות שירים של איבן גבירו, שאומרת, פאק, זה 1,000 שנה הדבר הזה, ואני קורא את זה.
וזה לראות ניתוחים דקדוקיים שלהם של העברית, ולהגיד, בואנה, האנשים האלה לא ידעו עברית.
מה זה אומר?
היה להם, אני כבר לא זוכרת מה...
זה לא ידעו עברית.
לא,
היה עברית, אז היה משהו אחר.
לא, אבל מה היה? היה איזה משהו שלי היה ברור שאלוהים מדבר ליחזקאל בגוף ראשון רבים. בגוף שני יחיד, והם פרשו את זה בתור גוף שלישי רבים, או משהו כזה, שהם אמרו, וואי, אני לא זוכרת, אתה רואה מה זה? רק 20 שנה עברו, ואני לא זוכרת את ה...
אני מבחינתי כבן אדם, גם בבורות מוחץ וגם כאטיסט, כל הכתבים האלה הם סתורים לחלוטין, הרי אתה מסתכל על איזשהו עמוד, כתוב בעברית שאתה חושב שאתה מבינה, ואז יבוא לך...
אוקיי.
לא, אתה לא מבין.
זה היה משהו כמו תופה, אוקיי? נגיד תופה או תאוג, שזה אתה תופה או אתה תאוג, והם פרשו את זה בתור היא תופה או תאוג, כי זה ברור שנשים הם אלה שאופות ואגות, ואז הם שואלים מי זאת שתופה או תאוג. ולי זה ברור, והם מתחילים לבנות על זה תילי תילים של פרשנות, זה המון פרשנות לשונית.
סבבה, את מתארת פה 2,000 שנה של מסורת יהודית, זה רק לחפור על, תדעת, על מילה פה, מילה שם. זה הקטע.
כן.
זה המשחק.
אז אני יכולה לדבר על זה שעות, ואני נורא, תראה, אני התלהבתי מזה שבחלק הראשון כתוב הסט, היי סמך תף, ובחלק השני זה כתוב עם יוד, היי יוד סמך תף, כי זה... וואו, זה כמו פרסית אמצעית, זה כמו פרסית חדשה, נראה לי איבדנו את המאזינים, אז בואו נחזור למלכה.
הם רגילים. זה מעניין.
לא, אבל באמת, מה שגיליתי זה בעצם כתב יד שיש בו שני דיאלקטים, שני להגים של פרסית יהודית, אחד יותר ארכאי מהשני, וזה שיותר ארכאי הוא דווקא בסוף. כלומר, ההתחלה זה בפרסית שיותר דומה להיום, ואז זה פתאום מתחלף משני הצדדים של דף אחד לשפה שיותר דומה לפרסית של לפני 1,500 שנה.
ואיך זה עזר לך למגילת אסתר? זאת אומרת, איזה...
זה לא קשור.
אוקיי, ואיזה עוד משורות היו לך שאחד
אשתמש עליהן? אז מגילת אסתר אמרנו בירוני, שהוא דווקא כתב בערבית, ועזרו לחברות שדוברות ערבית.
אבל מה זה עוזר לך? זאת אומרת, אם זה אגדה שהוא מספר אגדה שעברה בעל פה וסותרת את האגדה המקראית, איך זה עוזר?
לא, אז קודם כל בפרשנות של, בספר שהוא פרשנות על מגילת אסתר, מגילת אסתר מאחורי המסכה, אני פשוט מביא, אני אומרת, וזה הסיפור שסיפרו במאה העשירית, מביאה את כולו. במלכה, אנחנו השתמשנו בדברים שכן הסתדרו לנו, כדי לעשות כל מיני, כדי להביא כל מיני זוויות של כל מיני דמויות שישראלים לא יחשבו עליהם. יש גם את הרודוטוס והיסטוריונים יוונים אחרים, המון כתבו על הפרסים.
אבי ההיסטוריה, מהם שהמציא את הקטע.
כשדיברנו פה עם ניל בר על שווים, אז למה שווים מתאים להוצאת זרש? חוץ מזה שהטאגליין שלנו זה ספרים שמעניינים אותי, אז, וזה מעניין אותי. כי רבע מהספר זה על איראן, כי היוונים היה להם כל כך משעמם שהם יותר כתבו על הפרסים מאשר על עצמם.
אני חשבתי שראיתי את החור הזה 400 שנה, למה יש שם את הבעיות, כל מיני כאלה. אמרתי, היוונים רבו איתם, אולי היוונים עשו משהו. זה התקופה. זה התקופה.
כן, כן. אז הרודוטוס כותב הרבה על החשבירוש וזה, אז הרבה מזה זה מהרודוטוס. יש גם את הדברים שהחשבירוש כתב על עצמו, שדריאבש כתב על עצמו. ואנחנו ממש לקחנו גם מקורות בפרסית עתיקה, וגם מדרשים. חזל מה שהתאים, אז הכנסנו, נגיד, זה שחזל מתווכחים אם אסתר הייתה בת 40 או בת 80, בוא, נערה בתולה טובת מראה באיראן שלפני 2500 שנה, אפילו באיראן שלפני 200 שנה, היא בת 9.
בואי, הנשים בנות 80 לא היו. מאוד מאוד נדיר. נכון, יש את העניין הזה שאנשים חושבים שאנשים מתו בגיל 40? לא. הגיל הממוצע היה 40 בגלל שהרבה תינוקות מתו, כי באופן כללי ילדים, אבל עדיין, גיל 80 היה מאוד נדיר, אני מניח.
כן, בסדר, אז אולי...
אפילו היום זה מעל הממוצע ברוב...
אסתר הייתה בן אדם נדיר. אבל היא כנראה... אבל אצלנו היא בתשע, כי זה היה גיל הנישואין.
כן, אבל אני מבינה שאנשים מתווכחים על זה.
כן, כן.
יש לך כל כך מעט מקורות. עצם הוויכוח... הוא כל כך להיות חייבס, באמת, זה כי... עצם הוויכוח שיש לך כל כך מעט מקורות, זה זוג סטלנים שרבים על אם מועדון קרב זה ככה או ככה, באמת.
אבל זה נפלא, כי אנחנו...
זה נפלא, אבל זה מה שזה, כן?
בתור מקור לספר שלנו, המלכה מתחיל בעזרה פרק א', הוא מתחיל במשהו שלא מתועד בתנך. הפרק השני הוא עזרה פרק א', כזה, כאילו מבוסס על עזרה פרק א', והמלכה מגיעה עד סוף פרק ב', עד זה שאסתר נבחרת למלכה ובגתן ותרש.
את חושבת לפעמים על איך קרה שהדבר הזה ייחס לקנון? וזה שכל כך בספרים חיצוניים, חנוך, כל מיני כאלה שהם פנטסטיים, המטייל, גן עדן, המסתכל, שלא נכנסו לקנון. ואסתר המלכה, בקנון.
תראה, זה כתוב...
מי שמחליט את זה?
זה כתוב במסכת מגילה. אסתר כתבה לחכמים, כתבוני לדורות. ואז הם אמרו לה, אי אפשר, זה יעורר אנטישמיות. ואז היא אמרה, אבל הם אנטישמים בכל מקרה, ואז הם הסכימו להכניס, למרות ששם השם לא מוזכר שם, והתירוץ שלהם זה שמוזכרת שם המלחמה באמלק, זה הסגירת מעגל של המלחמה באמלק, כי המלחמה באמלק צריכה להיזכר בתורה בנביאים ובכתובים, אז בתורה אנחנו יודעים,
תירוץ חלש, לא?
בנביאים זה שאול והגג, ברור שזה הספר הכי טוב במקרה, מה אני אעשה?
כן, אבל זה בדיוק הנקודה, זה הספר היחידי,
שהוא
יותר קשור לאלאדין מאשר ל... לתנך, זאת אומרת...
כן, כן.
לקח את זה לצד השני שזה נגיד איוב, שזה גם כזה סיפור חיצוני שהוא רק. זה תיאולוגיה, אלוהים אדם.
כן.
מלאכים שדים.
זה מיתוס ראש הנאה.
שזה לגמרי סיפור חילוני.
נכון.
סיפור לגמרי, אתה יודע, אגדה אנושית.
נכון, אגדה אנושית. זה למעשה מיתוס ראש הנאה קלאסי.
מה זה אומר מיתוס ראש השנה?
אביב, חג אביב.
אוקיי.
מיתוס, שאומרים שכל החגים היהודים זה they try to kill us, we want, let's eat. אז סביב כל ראש שנה קדום, היה ככה 40 ימים, חודש אחרון, פלוס 10 עד 13 ימים ראשונים, שהעולם בסכנה, והמלך, האל צריך להקריב את עצמו כדי להציל את העולם, בדרך כלל זה לא הקריבו את האל עצמו, אלא את נציגו על האדמות, שזה המלך, מכיוון שלא נהוג להקריב מלך. אז...
המלך ממש לא בקטע.
אז היו חגים, של חגי נהפוכו, שהיו ממנים נידון למוות למלך זמני. המלך היה יושב בשדה, כמו שהדתיים שרים באלול, המלך בשדה.
לא מכיר. אוקיי.
אתה לא דתי.
נכון. אז... חוק מכך.
אז הם היו שרים, כאילו היו שרים. אז המלך היה יושב בשדה, היה נידון למוות על כס המלך, ואז היו מוציאים אותו להורג אחרי כמה ימים, זה בדרך כלל היה יום העשירי או 13 בשנה, ואז הסדר היה חוזר על כנו. זה היה כאילו...
הסדר זה מה? זה, רגע, תחילת שנה.
ואז...
תשרי, זאת אומרת, אוקטובר כאילו?
אז אצלנו זה תשרי ואוקטובר, ואותו הסיפור של אבא של...
תחילת הגשם, זאת אומרת, מה הטריגר פה?
הסיפור של אבא של החשבירוש, אוקיי? ראשי שנה זה תמיד או סביב שוויון האביב, או סביב שוויון הסתיו, או סביב הלילה הכי ארוך בשנה. אז במקרה של יום כיפור, זה... כן, מתחילת אלול עד יום כיפור זה 40 הימים של הסליחות וזה, והמלך יושב בשדה. ואז אנחנו עושים חג שהוא באמת נהפוך, זה חג שאנחנו לא אוכלים בו. זה מאוד נהפוך הוא. ואז הכל חוזר על כנו, הסדר חוזר על כנו. בתקופה שהיה כהן גדול, אז הוא היה נכנס לקודש הקודשים להקריב, ולא היו יודעים אם הוא יצא משם בחיים. אז זה היה, הוא היה כאילו נציג האלה לאדמות, שהיה שם את עצמו בסכנה אבל לא מת. בפורים יש לנו את הסיפור של הורגים את המלך, הורגים את מספר 2 שלו, אמן. ואז הסדר חוזר.
כן, זה כמו בעיריית תל אביב, יש מלא סגני שהיה. אמן הוא לא באמת היה רק מספר 2, הוא לא היה לבד.
גם בפרעו, גם פרעו, לא הורגים את פרעו, הורגים את חיל פרעו וכל זרעו וכל הבכורות.
כן, כי אפילו באגדה.
אבל לא את המלך, אפילו באגדה לא הורגים את המלך.
כן, כן.
ואני חושבת שאנחנו צריכים, יש לי משהו יפה כדי לסגור את ה...
רגע, יש לך שם שעון מולך?
יש לי שם שעון מולי.
אני רוצה לפגוע לך זה, כן?
אז ב... 13 בדי. דיי זה החודש שמתחיל בלילה הארוך ביותר בשנה, שזה גם סוג של ראש שנה. 13 בדי 1398, שזה 3 בינואר 2020. הרפובליקה האסלאמית הייתה בסכנה מכל הכיוונים. סכנה סייברית, סכנה צבאית, סכנה מוסרית מצד המערב, שניסה להשתלט להם על הצעירים, סכנה כלכלית עם הסנקציות וכולי. ואז... ב-13 בדי, חוסן קסם סולימני, שהיה מספר 2 של חמינאי לכל צורך מעשי, לא מבחינת האיראנים.
נתים על הסימבוליות, אה?
אני המצאתי את זה, האיראנים לא מכירים את זה, ראיתי להם את זה בלייב שעשיתי, והם ממש עפו על זה.
7 באוקטובר, זה לא מקרי שזה היום של...
של יום כיפור, כן.
זה לא רק יום כיפור, זה גם היום שלפני 20 שנה חטפו את החיילים, כאילו, דעת.
כן.
לפתוח מלחמות זה ממש בקטע של...
אני חושבת שזה היה יותר ל-50 שנה ליום כיפור.
זה תמיד סביב העניין הזה, הרי זה במקרה, במקור אז אני מניח יצא בגלל ש...
כן, אבל מי שחיסל את סולימני זה האמריקאים. אני לא יודעת אם האמריקאים חשבו על זה שזה 13 בפלוודין ומספר 2 ומיתוס מסופוטמי.
איך את יודעת?
אבל יצא טוב.
אם מישהו...
יצא ממש טוב.
כן, אם למישהו יש גישה היסטוריונים וכאלה, אני לא מבטל שהאמריקאים יותר יסודיים מאיתנו בדברים. אותך לא מזמינים לבור להגיד מתי מחסלים. יש להגיד שארצות הברית כן מתייעצים עם אנשים. אני אפרגן להם כן התייעצות עם אנשי רוח בחיסולים. אצלנו אפילו נראה לי משפטנים כבר לא מעורב.
תראה, 1 באפריל שהיה, זה היה 13 בפלוולדין, שזה היום ה-13 של השנה, שבו גם יש חג של נהפוך הוא באיראן, שיוצאים לטבע ואף אחד לא נשאר בבית. כי השדים אמורים לבוא להרוג אותנו בבית, והם היו בתוך מבנה, נו, אתה רואה? להיות בתוך מבנה ב-13 בפלוולדין.
יש פה הרבה
ממש לא, בסדר.
מפרגנים לך. באמת, טל יומן אומר, הוא אפילו לא רוצה לשאול שאלה, הוא אמר, רק לפרגן על הספר, הנרטיב האפשרי הכי טוב שקראתי למגילת אסתר.
וואי, איזה כיף.
כן. כל מיני שאלות אמרנו זאת. אוהד מויסי שואל, אם אפשר לשאול, איך אומרים רחוב סומסום בפרסית?
אני לא יודעת אם יש, אני לא יודעת איך קוראים לתוכנית, אבל זה צריך להיות משהו כמו חיובני קונג'ד, אני עכשיו צריכה להיב.
יש להם סומסום?
יש להם סומסום, אני, רגע, לא, עדה, רגע, אני עכשיו צריכה לראות, נו, תגיד לי בינתיים עוד,
אלי חי כנפו שואל, האם הפרסים המודרניים, אני מניח שזה נקרא איראנים, היו יודעים מי הם דר יבש או קורש ללא התגליות של המאה ה-18-19?
לא. לא, הם לא ידעו קודם. הם, השן המא, דריווש השלישי, שהוא המלך האחימני האחרון, הוא המלך הראשון שבו מתאחדות המיתולוגיה וההיסטוריה. בספר המלכים, עד דריווש השלישי זה מלכים מיתולוגיים. הם לא ידעו על האחימנים, זה לא כתוב, לא במיתולוגיה של, 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 של פרסית אמצעית ולא בשום מקום.
אילן אבוטבול שואל, אם הפנטזיה הרטובה של כולם תתממש והשלטון האיסלאמיסטי באיראן ייפול בהפיכה פוטוגנית וחלקה, האם מי שיחליף בהכרח יהיה ידידותי כלפי ישראל? עכשיו 41 מאזינים באיראן אומרים, זה לא פנטזיה שלנו, למה אתם?
זאת, אני מאוד מודאגת, אני אגיד לך למה, כי אני לא יודעת. אני רואה שזה סיסמי אסטרית, אין להם, במענה יחיובני סיסמי, כאילו הם לא יודעים שזה... שזה סומסום בכלל. אני חושבת שסומסום זה קונג'ד, אבל אני צריכה לבדוק את זה עכשיו. אני לא יודעת, אני לא נביאה, וזה אחד ה... כן, קונג'ד. אז חיובני קונג'ד בקשר לרחוב סומסום. אני לא יודעת מה יהיה אחרי חמינאי, וזה מדאיג אותי, כי זה יכול להיות מישהו יותר רע. זה יכול להיות מישהו יותר טוב, ויכול להיות שמטוטלת הזהויות שכל הזמן, גם בתקופת השם וגם עכשיו, מי שהאויב של המשטר שלי הוא חבר שלי, אז אני חוששת שמטוטלת הזהויות תינטל לצד השני, והעם שוב יהיה נגדנו, אבל, בנימה אופטימית, עדיין לא נוסע באיראן הדבר הזה של שלטון שהוא טוב לעם.
זה מדינה? זאת אומרת, אם עכשיו נגיד באמת השלטון הזה נופל, הרי המפה האיראנית, המדינה האיראנית, היא די מותאמת היסטוריה. זאת אומרת, אנשים כמו ג'ון סטוארט, שרוצים סתם להגחיך את הכל ולא באמת מכירים, אז שהם ראו התקפה בין ישראל לאיראן, אז הוא תקוע בין האנטישמיות, בין חברות עם כל מיני אנטישמים, בלי לא רוצה לפרגן ישראל. אז הוא אמר, הנה מדינות שאנחנו, המערבים, סרטטנו רבות ביניהם, והכל אומר, זה במקרה שתי מדינות שצ'רצ'יל לא סרטט ולא זה. זאת אומרת, אם עכשיו הגבולות נופלות, איראן נשארת בערך באותה צורה?
זה עוד אחד מהחשש של מתנגדי המשטר.
הכורדים לוקחים ביס? אוקיי, זה הגיוני.
הכורדים לוקחים ביס, הבלוצ'ים לוקחים ביס,
הערבים... הבלוצ'ים לוקחים ביס?
בטח, הבלוצ'ים שונאים את... הבלוצ'ים חוטפים, בלוצ'ים אזרחי איראן, חוטפים חיילים איראנים.
ומה הם רוצים?
הם רוצים עצמאות.
מה הם מדמיינים? שיהיה מדינה בין אפגניסטן
בין אפגניסטן, פקיסטן ואיראן. בלוצ'יסטן זה חבל ארץ שמחולק ביניהם.
כמה זמן עובר מהרגע שיש בלוצ'יסטן, ועד שדאש חורסן מתלבש עליהם כמו לבן על אורז, או צהוב על אורז, אם אתם פרסים?
שאלה טובה.
כאילו, הם לא מבינים את ה... מה קורה פה?
לא ברור, לא ברור. לא, אבל יש להם גם את ג'ייש אל-עדל, שזה הארגון הטרוריסטי / ארגון שחרור שלהם.
כן, לא יודע, אני רואה, שרואים מה קורה באפגניסטן, איך כאילו מישהו יכול לדמיין
ש... אפגניסטן השתחררה מאיראן ב-1825, עד 1825 זה היה חלק מאיראן, והשפה האפגנית, דרי, שפה שמדברים באפגניסטן, יש פשטו ודרי, ובדרי זה פרסית במבטא מצחיק.
מה זה פרסית? טוב, בסדר.
במקום פרום הם אומרים קאום, במקום הם...
תשווי לי זה לשתי שפות אחרות, זאת אומרת, זה כזה כמו ספרדית ואיטלקית?
משהו כזה. כאילו, אם אתה יודע אחת, אתה יודע את השנייה.
כזה כמו הולנדית וגרמנית, שההולנדים עושים כאילו הם לא מבינים גרמנית, רק כי זקנים גרמנים באים אליהם, מדברים אליהם, והם לא רוצים לתת להם את ההרגשה שהם מבינים אותם. שמעתי זה מאיזה עובד שלנו שאמר שזה הכיף שלו. כל מיני גרמנים זקנים באים אליהם, מדברים איתו, והוא עושה כאילו הוא לא מבין, למרות שהוא מבין כל מילה.
כשאני נוסעת עם נהג מונית אפגני בחול, בתקופה שעוד נסעתי לחול, אז עד שמגיעים לשדה תעופה, אני כבר מדברת איתו שוטף בשפה שלו. ואני מתראיינת גם לבי-בי-סי של אפגני.
איך זה מרגש זה עבורם?
כן, אני מדברת, אני מתראיינת גם בבי-בי-סי פרסי כמובן, אבל גם בבי-בי-סי של האפגנים. קצת יותר קשה לי להבין, והתלמידים שלי כל פעם שהם מדברים מצחיק, אני אומרת להם שהם מדברים כמו אפגנים.
אין לי את זה. הרבה שעה לי זה שנפלתי על נהג מונית ג'מייקני וספרתי לו סלנג מטופ גיר הבריטית. ממש מתרגש. אנשים דעת, נהגי מוניות, זה כאילו חבר'ה שעובדים סופר קשה, כל כך הרבה שעות, ופתאום מקבלים איזה חתיכה
קטנה מהבית. אני כל כך אוהבת, אני תמיד שואלת נהגי מוניות בחול מאיפה הם, ואם הם איראנים או אפגנים או ערבים.
קיבלת עוינות פעם?
מה?
קיבלת עוינות פעם?
לא, לא.
ועכשיו זה ישתנה.
אולי עכשיו זה ישתנה, ואולי אני פעם אפסיק להגיד שאני... האנגלית שלי די ילידית.
ואת מדברת גם פרסית, את יכולה לספר
מה שאת רוצה. גם הפרסית שלי די ילידית, כן. לא ילידית, אבל משכנעת.
כן, אין לי... אני יכול פשוט לשתוק ולהיראות כמו מוני. יונתן סמט שואל, עד כמה הצליח המשטר הנוכחי למחוק את הזהות הפרסית הקדומה?
נהפוך הוא.
שאינה מוסלמית?
נהפוך הוא. המשטר הנוכחי הצליח להגשים את חזון השעה לעם איראני שגאה במורשת הקדומה שלו, כי
יש, כש... יש את התהלוכת קורא שהשעה דמיין?
ברור, ברור. כלומר, המשטר בדיוק מאז אני חושבת 2017 או 18, עושה תרגיל צבאי באזור קבר קורש בדיוק בזמן של יום קורש, שזה ג' בחשבן, כדי שאנשים לא יגיעו לשם, אבל זה בגלל שאנשים הגיעו לקבר קורש, לקחו יום חופש מהעבודה כי זה לא יום חופש רשמי, כדי להציף את קרבי קורש, אתה ראית אנשים מאופק עד אופק בסרטונים האלה, ולצעוק סיסמאות בעד קורש. אז המשטר, בגלל שהוא ניסה למחוק, הוא הצליח לגרום לאיראנים להיות גאים במורשת שלהם, שהשעה לא הצליח.
דעת הקהל זה מושג אמורפי. האם יש לך איזושהי דרך לקמת עם מספרים מגובים, כמה איראנים באמת לא בקטע של המשטר הזה?
מספרים מגובים לא, אבל אחרי 7 באוקטובר הייתה לי... המציאות נכנסה, כאילו תמיד אנחנו מחפשים השטגים וכל מיני בודקים ברשתות החברתיות. באוקטובר הייתה לנו הוכחה במציאות, כשהמשטר ניסה לארגן כל מיני תמיכות בעזה והפגנות נגד ישראל, כל מה שהיה לתמיכה בעזה אנשים לא באו, כל מה שהיה הפגנות נגד ישראל אנשים לא הסכימו חוץ מהיהודים, ולהם אין ברירה, והיו דברים נגיד של קהל שבוי נגיד, כמו באצטדיונים שראינו שהם ניסו לעשות דקת דומייה לשהידים של עזה וכולם שרקו, או שהם אמרו תניפו דגלי פלסטין, שני תומכים, שני אוהדים הניפו דגלי פלסטין, כל האוהדים האחרים באותו צבע שרו להם עצות לאן לדחוף אותו.
מי זה הכדורגלן הזה שהעלה כזה תמונה של יד איראנית ויד ישראלית לוחצות יד?
אני לא זוכרת את הדבר הזה, אבל זה כנראה, אולי זה עלי קרימי או עלי דאי.
לא, עלי קרימי.
כן.
אבל איך הוא לא מפחד שירצחו אותו? איך הדבר הזה עובד? כאילו, את מי הם בוחרים?
הוא אגדה, ואני לא בטוחה שהוא באיראן כרגע.
כן, אני מניח שלא, כאילו יש גבול לכל תעלול במשטר כזה.
הוא גם אחד ה... הוא גם היה חבר בהתארגנות שהייתה של רזה פהלוי, רזה שעה שני, ומסיה עלי נג'אד, התארגנות של התנועה הדמוקרטית האיראנית שהתארגנה בחול.
איך הם רואים את הסינים, נגיד?
גם ראיתי מייק בלצ'ין, מוות לסין. זה החברים של האויבים שלנו, וגם סין משתלטת על כל העולם, כלכלה.
הם אוקראינים, הם פשוט עם כזה, עם נחס, עם אנטי, כל מי שהם רוצים... מעם אנטי.
כן, סין אני ראיתי גם הרבה קריקטורות של שהבעל מביא לאישה איזה וזה אספהנית מסורתית, ואומרת לו, מה, אתה אומר שהיית באספהן, אבל כתוב פה made in China.
יש חן מור שואלת, בכל בירה אירופית יש הפגנה של איראנים גולים על הממשלה באיראן, עד כמה הם מייצגים את התושבים האיראנים?
זהו, זאת אותה תשובה. כלומר, עד אוקטובר לא ידעתי להגיד, ואחרי מה שהיה באוקטובר, שהמשטר לא הצליח לגייס תמיכה בעצמו ובפלסטינים, וראינו תמונות של ילדים שלא הסכימו לצעוק מייק בל ישראל, אז קידרו אותם במגרש המסדרים, לשבת לקום, לשבת לקום, לשבת לקום, לשבת לקום, שעה, עד שהם התייאשו והסכימו לצעוק מייק בל ישראל, בסוף המורים שלהם התייאשו.
ושאלה האחרונה אישית, אם לא בא לך, אז לא צריך... גם מור, גברת מור. מאיפה הגיע אלינו אליהו יוסיאן, והאם את מכירה אותו מלפני השבעה באוקטובר?
אני מכירה אותו מלפני השבעה באוקטובר.
יש לנו מבטא וואטסאפ של כל האנשים עם המבטא?
לא, 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 לא. אני מעדיפה לא להגיד את זה בגלל שהכרתי אותו כשהוא עוד היה בצבא.
נכון. זהו, והרבה פרגנו לך פה. את כרגיל שואלים פה על הפודקאסט שלך.
תודה, תודה. כשיהיה לי אספונסר שאני אוכל להקדיש חצי משרה וגם כאילו להתפרנס מזה כמו חצי משרה.
איך פנו אליך עדיין מרלוונט?
מה?
פנו אליך? לא דיברו אליך מהערוץ הזה.
ברלוונט אני מתראיינת לפעמים, לא הציעו לי להגיש.
לא, נעים לך לדבר דברי עניין, כמה אפשר את הקשקושים שלי ושדומי כדורגל ושטויות?
אני התראיינתי בכמה תוכניות ברלוונט.
לא, אבל צריכה לא מהצד השני, לא...
יאללה, אז אני אבקש.
כן, תגידי להם, תגידי להם.
כן.
יש לניר צוק כיסים עמוקים, הוא צריך לעשות עם זה דברים טובים יותר.
אוקיי,
ואני יאללה. ואני אומר, זה כמי שאתה יודעת, מיטב חבריו, כן, מקשקשים שם את דעתם. תודה רבה, רבה, רבה. רגע, המלצות, יש לך משהו טוב לי? הספר ש...
מעבר למלכה, שהוא ממש ספר מעולה.
אני מג'נגל את זה עם עוד ספר שלכם, את הספר של נילה אני קרוב ציין.
וואלה.
סוף כל סוף.
יו, זה מעולה, כי במלכה מתוארת אותה מלחמה מהצד האיראני.
כן.
אתה הגעת לזה שמתוארת אותה מלחמה?
ידעתי שזה מגיע, מה שנקרא.
זה מהמם.
כן.
וגם יש ממש קטעים שיש גם בשווים וגם אצלנו, אבל מזוויות שונות.
כן, זה כזה רק חסר. הם היו יותר מ-300.
ובמה יוצא הספר של שלום בוגוסלבסקי, שאתה בטח תארח אותו אז?
כן, הם גם הרבה שואלים את זה על זה פה.
כן, אז הספר של שלום יוצא במאי. אנחנו ממש בהגהות אחרונות, ובאחד במאי אני נכנסת לאולפן הקלטות, בשביל האודיובוק.
בעברית?
אולפן, אנחנו מקליטים אצל ברק קולייר, בשפה העברית.
לא, אבל זה יהיה בעברית?
האודיובוק אני לא יודעת, זה תלוי אם זה... אנחנו שולחים להם והם אומרים אם זה מתאים להם. אבל הספר גם הדיגיטלי יהיה גם בעברית.
מישהו פנה אליך על בנוגע למלכה לעשות איזה משהו וידאו?
עוד לא, אבל כשמעיין התחיל לכתוב את זה, זה היה בגלל שהוא תסריטאי, זה אומר, אם אני אכתוב על זה קודם ספר, אז יהיה לי יותר קל למכור את זה כסדרה. וזה לגמרי, אנשים שקוראים את זה לגמרי מדברים.
כן, זה הגיוני. זאת אומרת, זה סיפור טוב.
נכון.
זה פשוט סיפור טוב.
נכון.
אבל...
אם אני רוצה...
ליהודים, וזה עכשיו.
כן. אם אני צריכה להמליץ גם על דברים שהם לא ספרים שלי, אז אני יודעת שכולם ממליצים על זה בימינו, אבל חרשת הוא באמת ספר דהימה. אני קראתי אותו גם בבטא, וגם אחרי שהוא יצא. וגם אחרי שהוא יצא, קראתי אותו בישיבה אחת. למרות שזה היה פעם שנייה שלי. ועל יער הקקאו אני תמיד ממליצה, כי זה גם השוקולד הכי טעים בעולם, וזה גם בדודה שלי.
וגם שם מדהימה, כן. אין להם מספיק נשים שמביאות בראש, למרות שכל העולם רוצה להיות נגדן. It is what it is. נשים צריכות לבוא יותר קשה. יותר מדי אנשים מנסים להביא להם בראש. עד הפעם הבאה.
תודה רבה רבה.
גם לך. ביי ביי.
ביי.